שלום. בוקר טוב, אתם יחד איתי ב-103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת מאירה פרץ ומפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי אדלוק, אליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היא שקד, מורג. הטלפון שלנו 0552-103-103, ושלחו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. תראו, אני לא חושבת שאפשר להתחיל משהו בלי להתייחס לאתמול ולהודעות של הבוקר על שירי, על בעצם על הידרה של שירי, על הילדים. הרשתות ובכל מיני מקומות מלא בכל מיני טיפים עשו ואל תעשו בנוגע לילדים. אל תדבר אתכם באופן מאוד כללי. ילדים, אם לא אומרים להם, הם לא יודעים. ילדים שלא יודעים, לא אומרים להם. אחד התפקידים שלקחנו על עצמנו מ-120 בערך, בסך הכל ב-100 שנים האחרונות, אפילו פחות, 70, זה להגן על הילדים כמה שיותר. לחסוך מהם את מוראות החיים. כי מישהו אמר לנו שזה לא טוב, זה לא שורט אותם, זה לא בסדר, חבל, צריך לגונן. ובו בל נשכח שכל האבולוציה האנושית, ילדים היו חלק אינטגרלי מהחיים. אנשים גרו בבקתות או גרו בחוץ או גרו באוהל, וילדים מכל גיל ראו לידות, ראו מוות, ראו הזדווגויות, ראו את החיים. אם זה טוב או לא טוב, אני לא שיפוטית כרגע. אבל אנחנו נמצאים היום במקום מאוד שונה, שלא רוצים להראות להם, מנסים כמה שיותר להימנע ממוות, מחולי, מדרמות, מטרגדיות. ופה אותו דבר, כל הזמן עסוקים במה להגיד, מה להגיד, מה לעשות, מה לעשות. ילדים שומעים הכל. אני רוצה להגיד לכם, הם שומעים גם כשהם ישנים, אני לא יודעת איך זה עובד, ביולוגית, אורגנית, אבל הם שומעים הכל. ולכן, אם הם צעירים, אם יש לכם אופציה, אם לדעתכם הם לא יחשפו לזה במקומות אחרים, שלא ישמעו את זה מכם. קחו אתם אחריות על מי שמנהל את הכפתורים בבית, אל תפתחו טלוויזיה כשהם ישנם, שימי את האוזנייה באוזן, תשמעו חדשות מתוך הטלפון ישר לתוך האוזן שלכם. יש הרבה דרכים להתמודד עם הדבר הזה, בלי שהילדים יהיו בזה חלק. ואם הם יהיו מזה חלק, תגידו להם, תנו כבוד גם להם וגם לכם. ותגידו, אמא עצובה, אנחנו מאוד עצובים. היו כמה אנשים שמתו. לא צריכים להגיד נהרגו, ולא צריך להגיד נרצחו, ולא צריך להגיד את המנהרות, אלא אם כן הם כבר יודעים שכל הדברים האלה היו. באמת זה אחרת לדבר עם ילדים בגן עירוני ולקראת סוף בית ספר יסודי, ומגיל 10, 11, 12 ומעלה. זה ברור לכם שכל השיח הוא שיח אחר. בטח עם הבני 17 ומעלה. אבל אני, נקודת המוצא שלי היא, תנו להם כבוד, אל תמרחו, או שלא תגידו, או שתגידו את זה באופן, רציתי להגיד את המילה נקי, היא לא, אבל מתו, נחטפו, החזירו אותם, יחזירו את השאר, הם לא, אנחנו נורא מצטערים, אלו מילים שישנם בעולמם של הילדים, ואני רוצה שתדעו עוד משהו. ילדים לא יודעים להזדזע מהעולם, הם לא יודעים בהתחלה כשהם קטנים מה טוב, מה רע, מה ראוי, מה לא ראוי, מה מפחיד ומה לא מפחיד. הם מסתכלים עליכם, על העיניים שלכם, על הדרך שבה אתם מחזיקים את השרירים בלסתות. הם מסתכלים עליכם כדי לקבל את הפרשנות למה שקורה בחיים. האם זה נורא והיום? יש תרבויות שזה לא נורא והיום למות שם. יש תרבויות מפוארות שקוברים את האנשים ובזה זה נגמר. מבחינתם אנשים ישנם במדיות אחרות, אפילו לא באים למקומות של... לא מעניין. זאת אומרת, לבוא ולהגיד רק זה, רק ככה, לא. סתכלו מסביב. יש הרבה דרכים, יש תרבויות שלא פוחדות למות. תרבות המערב כן פוחדת, ולכן אנחנו משדרים לילדים את מה שאנחנו מרגישים בעצם, שזה נורא וזה היום, וזה מפחיד וזה עצוב וזה שובר את הלב. לילדים הצעירים לא אלה המסרים שצריכים לעבור. יותר פשוט, אנחנו עצובים, זה לא נעים, אנחנו בטוחים, אני יודעת על ילדים שעדיין, היום, שכבר 3 חודשים אין אזעקות. כל ערב לפני השינה הולכים ועושים בדיקה בחלונות ובדלתות אם זה נעול. אני יודעת על ילדים שבשבוע שעבר, ילד בן 10 שאל את אמא שלו, אם באמת היא בטוחה שאלינו הביתה לא יכולים להיכנס מחבלים. זאת אומרת, זה ישנו, זה שם, זה בעולמם, והתפקיד שלנו זה להרגיע. ולהרגיע זה להגיד את המילים הפשוטות, לא רצח אלא מוות. ולהרגיע זה תמיד לגמור את זה בסוף, באנחנו בטוחים. באתה פה בטוח. ואז אם יגידו, אבל כן, אבל לשם היה, זה סיפור אחר. זה היה קרוב מדי לגבול, אנחנו קרוב, זה היה קרוב מאוד לגבול, אנחנו כבר לא שם. פה, בעיר, זה לא יכול לקרות. ועכשיו תגידו לי, כן, אבל אתמול התפוצצו אוטובוסים, בסדר, אז אתם עכשיו הולכים לספר את זה לילדים? למה הם היו עירים אתמול ב-11 בלילה כשזה קרה? ילדים בני 8, 9, 10, הם כבר היו צריכים לישון שעה וחצי. זאת אומרת, קחו אתם שליטה על, על תיווך האירוע, ואל תנהלו את החיים דרך משקפיים של פחד. אם אתם פוחדים, הילדים פוחדים. אם קשה לכם, תלמדו להעמיד פנים. תעשו רשימה של משפטים שאפשר להגיד אותם לילד שינסח בהם ביטחון. אני פה, כאן זה לא יקרה, הצבא שלנו חזק, לומדים מהניסיון. אוקיי? בודקים אצלנו כל הזמן. זה מה שצריך להיות. כי אם אתם תתחילו ללכת ימין השמאל, הסחרחורת, לא, כן, לא נורא, במקרה זה היה, תדעו לכם שהילדים ייתנו לעצמם תשובות. וכל תשובה שהילד ייתן לעצמו, היא תמיד תהיה הרבה יותר גרועה מה שזו שאני הייתי יכולה לתווך לו. אז בקיצור, כל ילד לפי הטמפרמנט שלו, כל ילד וילדה לפי הגיל שלהם, תנו כבוד לעצמכם, תנו כבוד גם לילדים, תגידו את הדברים כפשוטם. את הדרמות, את כאב הלב, את השברון הנוראי, תשאירו לעולם המבוגרים. אפשר להגיד לילדים זה עצוב. אפשר לבכות ליד הילדים ולהגיד זה מעציב אותי. ואני אתחזק. אם הם קטנים אומרים בוא חיבוק לאמא, אתה מחזק אותי. אם הם יותר גדולים אומרים אנחנו יודעים להתגבר. ונותנים הוכחות מהחיים, כי כולנו יש לנו הוכחות בחיים, שמדי פעם פה ושם התגברנו על כל מיני מצבים. בקיצור, מה שאפשר למנוע מהם, תעשו טובה, תמנעו מהם, כי בכל זאת, ליבנו נשבר על הקטנים האלה, אולמם גם ככה קשה. ומה שלא, דברו, דברו, אל תשאירו את זה באוויר, אל תעשו מזה סוד. גם ככה ילדים יודעים, מכירים את הרגעים האלה שבהם הם נכנסים לסלון, פתאום המבוגרים משתתקים, נכון? הם באים לסלון, אופ, סוגרים טלוויזיה או מחליפים ערוץ. תעשו את זה, אבל אם אתם יודעים שהם שמו לב לזה, תגידו. היה שם משהו שהוא לא בהתאמה להגיד, לא רציתי שתראה. כי זה יכול להיות המון דברים, אתם יודעים, זה יכול להיות מכות. זה לא חייב להיות דווקא חזרת החטופים, השבועים, הנרצחים. בקיצור, תשובות ממש טובות, או בדיוק כך עשה, ואל תעשה, אין. אנחנו מדברים על, על נפש, על ילד, על גיל, על טמפרמנט, על ההורים שמקבלים את זה, ואם אתם, אמא או אבא, לא יכולים לעשות את זה, תמצאו מישהו אחר שיעשה את זה. סבא, דוד, דודה, חבר טוב, אח גדול. אבל אם אתם יודעים שהילדים בתוך זה, וזה באוויר ובאווירה, תנו לזה מקום, קטן ככל שיהיה, אבל תנו לזה מקום, כי אחר זה מפחיד הרבה יותר, כי זה רק באוויר וזה לא מובן. אנחנו קצת נעמיד פנים בשעתיים הקרובות, ובעצם נתעסק ביום יום. ואם אנחנו חוזרים רק רגע, סליחה, אם אנחנו חוזרים רק רגע לילדים, אז הילדים מתעסקים ביום יום שלהם, בהוא לקח לי, באני לא רוצה, בלא בא לי, בכן בא לי, בשינה, בגמילות, במריבות, אוקיי? בשברוני לב של מערכות יחסים, בגיל 5 ובגיל 15, זה היום יום של הילדים, ובזה אנחנו נעסוק, בעכשיו, בזמן שעכשיו יש, שאני אהיה פה איתכם. אז כבר, אני מתחילה בשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום, ונגיד את הקלישאה שהיא חשובה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
אהלן. בסדר, אהלן. אני, כמו שאמרתי קודם, מנסה את זה ביום יום, הלב נשבר גם ככה.
יהיה טוב, יהיה טוב, אנחנו נהיה אופטימיים. אני פונה אלייך, בכיוון שהבן שלי חווה איזושהי טראומה בבית ספר, ומאז הוא כבר לא אותו ילד, עבר חודשיים מאז, ואני לא מצליחה להחזיר אותו למסלול.
את יודעת מה קרה בבית הספר?
כן, אני פחות או יותר יודעת מה קרה, מה, מה, מה המקרה שקרה, אני אספר לך אותו.
כן.
הוא בכיתה ב'.
אז הוא בן 7 וקצת.
נכון. וילד בכיתה ג', היה לו איזושהי סיטואציה איתו, שהוא רב איתו, הוא דחף אותו והוא דקר אותו בחפת חד.
מי? הילד בכיתה ג' דחף את בנך ודקר אותו?
כן, בחפת חד. ואז,
מה זה היה? החפץ הזה, עיפרון, מספריים?
משהו כזה, אולי, כן. אוקיי. הוא לא ידע להגיד לי מה זה בדיוק. אמר חפץ חד, הוא דקר אותו.
מי זה הוא? מי זה הוא?
הילד בכיתה ג' דקר את...
לא, מי זה הוא לא ידע להגיד לי?
הבן שלי לא ידע להגיד.
עכשיו, ברגע שהבן שלך אמר חפץ חד, חפץ חד זה מונח של מבוגרים. זה ברור לך. כן. אם זה הילד בא וסיפר רק במילים שלו, הוא היה אומר, הוא דקר אותי עם משהו כואב.
אוקיי.
את מבינה? ברגע שהוא אומר חפץ חד, זה מישהו אמר. אוקיי, זה חפץ חד, אבל זה לא טרמינולוגיה של ילדים.
הבנתי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, מה שהבן שלי עשה...
איפה הוא דקר אותו, סליחה? איפה?
במותן.
מסקנצ'יק, כן.
כן, מה שהבן שלי עשה זה, איבד שליטה וראה איזה ילדה בכיתה ג' גם כן גדולה, ובנו התחילה להרביץ לה, בלי שום קשר.
כן, כן. כן.
והיא גם כן הרביצה לו והחזירה לו ואמרה לו דברים, אבל מה היא אמרה לו בדיוק, וככה הפרידו ביניהם ונגמרה אירוע.
אוקיי.
מאז הילד לא אותו, ילד מיכל הוא עצבני, הוא כועס, הוא בהתקפי זעם, הוא בוכה מכל דבר, לא יודע לקבל לו, מרביץ לי לפעמים, מקלל, ממש אני... לא יודעת מה לעשות כבר, אני לוקחת אותו לטיפול רגשי, התחלנו טיפול רגשי, והוא לא מוכן ללכת, הוא היה בשתי פגישות.
אוקיי, תקשיבי, כשילד כמה דברים להגיד לך. אחד, זה ברור שמה שצריך לעשות פה, זה שני דברים, בו זמני. תוך כדי, ביחד. אחד, זה באמת הטיפול הרגשי, ותכף אני אגיד לך מה זה לא רוצה ללכת. אחד, זה טיפול הרגשי. זאת אומרת, בהחלט כן, צריך להיות כאן, איש או אשת מקצוע, שמאבדים בעין את, את האירוע הזה עם הילד. מאבדים, כי מה שהוא חש זה פחד, כאב וחוסר עונים ביחד, ומבחינתו באותו רגע, הוא לדעתי כנראה, הוא ממש חש פחד קיומי. כאילו הולכים להרוג אותו, ממש.
Okay.
גם כאב לו, הוא גם נורא נבהל, הוא לא ידע איפה לשים את עצמו, נורא פחד, התפוצץ על מישהי אחרת, יצא ממנו התוקפנות, זה לא עובד בעין, בית הספר עבר על זה ככה, והוא לא ידע את נפשו, וזה, והדבר הזה צריך להיות מעובד על ידי איש מקצוע שיעזור לו, ידבר, הדברים אחרים, זה לא שעכשיו הוא יישב כמו אצל פרויד על ספה ויעשו לו פסיכואנליזה, מה היה, מה קרה, ספר לי את הרגשות שלך, איפה זה פגש אותך, ממש לא. זה תוך כדי משחק, תוך כדי בעלי חיים, תוך כדי שהולכים מכות שמתאמנים בנינג'ה. זה צריך להיות משהו שהילד מחובר אליו, ומי שעושה את זה, בינתיים מאבד את זה, מאבד רגשות, מאבד התפרצות, מאבד תחושת כאב, את מבינה את כל הדברים האלה, זה צריך להיות דבר אחד. מצד שני, בבית, את צריכה להיות מאוד ברורה לאיך אני מגיבה כשאתה מרביץ, מקלל, אוקיי? אפילו בוכה. זאת אומרת, את החינוך אנחנו לא מזניחים בגלל של הילד קשה. זאת אומרת, את מבינה? הוא מרביץ לאימא, אז אני לא אגיד, אוי מסכן, הוא חווה, כי הוא חווה טראומה. ובגלל הטראומה אני מניחה לו, אני מחכה, זה יעבור, לא נורא, אני לוקחת אותו, אני סלחנית, אני מדברת איתו. לא, בעיניי זה ממש לא, 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 לא.
לא, לא, אני באמת לא מתנהגת ככה, אני מאוד קשוחה ואומרת לו שזה לא בסדר וזה לא נעים לי, ואתה מעלי בצימה ואתה חווה בה.
אוקיי, להגיד, תראי, מה שאת עושה, את מדברת על זה. ילדים לא לומדים מדיבורים כאלה. ילדים לא מתחנכים מדיבורים. אם הוא ידבר עם המטפל הרגשי או עם המטפלת רגשית, שהוא ידבר איתה, הוא בעצם ידבר את הרגשות שלו, וקוגניטיבית הוא יבין אותם. כשאת מדברת איתו על התנהגות לא ראויה, ואומרת, ככה לא מתנהגים, אני לא מרשה, זה לא בסדר, אתה יודע שאתה מכאיב לה, מזה לא לומדים. הוא, okay. כן, הוא כן מזה לומד, הוא יודע שאת לא מרשה, אבל אף אחד לא עוצר אותו. הוא יודע okay. שזה לא בסדר, אבל זה חזק ממנו, הוא לא מצליח לרסן את עצמו, אז אני צריכה לרסן אותו. סתום, את מבינה?
כן, אני מבינה.
לא מד, לא מדבר, חינוך זה לא משהו שמדברים איתו. חינוך זה משהו שאני לומדת תוך כדי שהדברים קורים לי. אני לומדת לא לרוץ בסיבוב, כי אחרי שרצתי פעמיים שלוש, קיבלתי מכה בראש. אז עכשיו אני לומדת להיזהר מהסיבוב. אני לומדת לא להגיד למורה, לא רוצה, לא אכפת לי. אם המורה הזה כל פעם מוציא אותי והמנהל מפחיד אותי, אז אני לומדת להתאפק. אוקיי?
נכון, נכון.
זאת אומרת, זו למידה. למידה של שינוי התנהגות מצריכה חוויה. אני לומדת שאני יכולה להתיידד עם הילד הזה, כי הוא מאוד חברותי אליי. אני פניתי אליו, הוא ענה לי. התקרבתי אליו, הוא שיתף אותי. הסקתי מסקנה שהוא נחמד, אז עכשיו אני אהיה חבר שלו. את מבינה?
כן.
ולכן, כל זמן שאת רק מדברת, לא יקרה שום שינוי. את צריכה, כשהוא מקלל אותך, את צריכה להגיד לו, אני מהיום משתובבת והולכת, או אני כל כך עצובה, אני לא עונה, כמה זמן, הוא בכיתה בית, את יכולה.
אני נעלפתי מאוד, אז הוא אומר לי, סליחה, אמא, ילד.
אז אל תסלחי, אל תסלחי.
אוקיי.
אל תגידי לו, אני לא סולחת, לא, אל תגידי את זה. אלא, סליחה זה סתם מילה, תראי מה הוא עושה, הוא מכאיב לך, הוא זורק מילה, מבחינתי הוא יכול היה להגיד גם צ'וקומוקו. הוא אומר צ'וקומוקו, והשטח כן. נקי, ואחרי חצי שעה הוא עושה לך את זה עוד פעם. מה עשינו?
נכון, נכון.
מה עשינו? סליחה,
זאת לא... אז לא נצלח מה להגיד.
אז להגיד לו, תקשיב טוב, אתה בזמן נכון לא מצליח לתפק, או אתה בזמן נכון מדבר אליי, או עושה דברים כאלה. אחר כך אתה בא ואתה אומר לי, סליחה, אני סולחת, אבל זה לא עובד, אתה ממשיך ועושה את זה. אני רוצה שתדע שמהיום, גם אם תבוא ותגיד לי סליחה, אני מתרחקת עד הזמן, עד שאני ארגע. זה הכל. חצי שעה אחרי זה הוא מרביץ לך, הוא מקלל אותך או משהו כזה, את מסתובבת והולכת, תיכנסי לשירותים, לכי למטבח, תעשי לעצמך משהו, לכי תסדרי את ה... לא יודעת מה, את המגירות. ואז הוא בא ואומר, אמא סליחה, הוא באמת מצטער, אני מאמינה לו.
כן.
זה היה חזק ממנו. ואז הוא אומר, אמא סליחה, 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 באמת סליחה, אני לא יודע מה קרה לי. תגידי, לא שמעתי. עם הגב אליו, תגידי, לא שמעתי, ותמשיכי לסדר את מה שאת מסדרת. אבל אמא, באמת, באמת סליחה, תגידי, לא שמעתי. תניח לי בבקשה ותיתן לי להירגע. לא, אבל אמא, באמת, באמת, אמא, אני מצטער. תגידי לו, שמעתי? תניח לי? תן לי להירגע? ואני לא עונה לזה יותר. הילד בן 7.5, אני לא מפחדת על שהוא יעלב או ייפגע או מה יקרה. אני רוצה שהוא יבין את המשמעות של לפגוע באמא שלו. סליחה לא מספקת, סליחה זה סתם מילה. אני רוצה שהוא יבין מה קורה כשאימא שלו נעלבת או נפגעת, ומה שקורה זה שאני לא עונה, שאני לא סולחת, וכשהוא מבקש ממני משהו אחר כך אני אומרת לו, עזוב, אין לי, אני נורא פגועה אחרי יומיים כאלה, אני לא, אז לך תבקש מאבא, אני לא רוצה, אין בי נחמדות כרגע.
אין לו אבא, אין לו אבא, הוא יחידנית.
אוקיי, אז תגיד לו, תגידי לו, אין לי נחמדות כרגע, תניח לי. תראי, יש פה מערכת יחסים, ומערכת יחסים זה אומר, אנחנו שנינו, ממני אליך, ממך אליי, ממני אליך, ממך אליי, אני במערכת היחסים הזאת מתחשבת, נותנת, מבינה, מכילה, דואגת, מבשלת מה שאתה עושה, לוקחת, מרצה, משתדלת מאוד מאוד, ואתה בחזרה מקלל אותי, מרביץ לי, כועס עליי, סליחה, ומצפה גם שאני אהיה נחמדה אחר כך. אם היה עושה
איך
לך...
איך משחזר ממנו את הטראומה? רק בטיפול הרגשי, רק... הבעיה שהוא לא רוצה ללכת לטיפול הרגשי.
לא שואלים אותו. לא שואלים אותו. לי, אומרים לו, מאמי, אומרים לו, מתוק שלי, האיש הזה יעזור לך להבין למה יש לך כעס בלב.
אבל היה שהוא מתפרע וצורח ובועט.
מתי?
בשבוע האחרון שאנחנו בטיפול הרגשי, הוא בעד וטרח וטעק, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, לא מוכן, לא מוכן. ידענו עד לשם, הוא לא נכנס.
לאן הוא ידע שהוא הולך?
לטיפול רגשי.
אז תעשי את זה אחרת.
אוקיי.
תעשי את זה אחרת. תגידי לו ש... ולא לאותו בן אדם גם שאם הוא יודע מי זה היה מטפל. קודם כל, קודם כל, מטפל עוצמתי היה מחזיק את הילד, נכנס איתו לחדר ואומר לו, אני יודע שאתה לא רוצה, אתה ואני כאן, אני רואה כמה אתה כועס, וכשתרצה, אני פה, אני מחכה, כשתרצה, נדבר ונשחק, הנה אני הכנתי אפילו את הדמקה, או הכנתי את הברולסטאר, יש לי פה מסך טאבלט, כשתרצה נשחק. והילד היה הופך את החדר, והמטפל היה יושב ואומר לו, אני עדיין מחכה. כשתרצה, כשזה, ואז הילד ברגע מסוים הם מתעייפים, תקשיבי, זאת הרבה אנרגיה. זאת אומרת, צריך להיות שם מישהו, שבשקט שלו, בעוצמה שלו ובתקיפות שלו, לא נבהל מהילד ויותר חזק מהילד. כן, כדי לרסן, ילד, לרסן זה לא רק לתפוס, לרסן זה גם לפתח את השריר הזה של ההתאפקות. כדי לרסן ילד צריך להיות יותר חזקים מהילד. זאת אומרת, אני לא נבהל גם ההתפרצות שלך, גם ההתפוצצות שלך. את מבינה?
כן.
אז אני חושבת שכן צריך טיפול רגשי, לא בא לו. זה כאילו אולי לילד המסוים הזה זה אומר שמשהו לא בסדר בו. שהוא דפוק, שהוא לא בסדר, ויכול להיות שצריך לצבוע את זה, כאילו הוא הולך לחוג. ואז החוג צריך להיות משהו שמאוד אוהב. או יכול להיות שצריך שוב לחזור אל המטפל הזה, ולהגיד לו, מחד עליות אמרה לי ככה וככה, האם זה מקובל עליך, האם זה נעשה בכלל, האם זה מוכר לך מהקליניקה, איך? אני אגיד לך למה, את לא תוותרי בשום פנים ואופן, כי הבן שלך, מסוס חייך, צריך עזרה רגשית.
כן.
זה כמו שהוא היה צריך עכשיו לעבור ניתוח באף, בעין, בגרון, בברך, לא יודעת מה. לא היו תופסים אותו, שוכבים עליו ומכניסים לו זריקה ומרדימים אותו כדי לנתח אותו. מי שואל אותו?
נכון.
זה אותו דבר. רק אנחנו צריכות למצוא את הדרך לעשות את זה. הוא צריך להבין שזה מה שיקרה. כי אני קובעת...
אולי להחליף למטפל.
אבל גם לפני כן, לחשוב איך מנגישים לו את זה. איך עושים את זה ככה שמוריד ממנו התנגדות. אולי צריך לשחד אותו. אולי צריך לשחד אותו. אולי צריך להגיד לו. ואת מבינה איך אני שומרת את השוחד רק למקרה חירום כמו זה. כי הילד באמת צריך עזרה. זה כמו ללכת לרופא. זה רופא של הלב. זה רופא של הנפש, אותו דבר.
כן.
והילד עבר משהו מאוד חזק. עכשיו, לא רק בגלל שהוא נתקף, והוא דקר אותו בצד, אלא גם בגלל, תקשיבי, הוא הפחיד את עצמו. ההתפוצצות שלו מבפנים, היא זאת שהכי מפחידה אותו. הוא לא מבין מה קרה לו. עכשיו, אם אני לא ארסן את הילד, הוא ידע שיש בתוכו מפלצת שהוא כנראה לא מצליח לרסן אותה. עכשיו, כמו שהוא השתולל שם, הנה זה יוצא לו החוצה עוד פעם. חייב להיות מישהו שמלמד אותו לרסן את זה, אחרת זה נורא מפחיד.
אוקיי.
משם מתחילים אחר כך לפתח חרדות.
הבנתי.
עכשיו, לכן צריך לחשוב איך עושים את זה, ובמקרה הזה, שוחד יכול לעזור, ואת אומרת לו, מאמי, חייבים ללכת לבן אדם הזה. אתה לפעמים, אם אני אומרת לו את האמת, תחליטי את על איך מנגישים את זה לבן שלך, את מכירה אותו הכי טוב, כי יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אבל נגיד אני הולך את האמת, אומרת לו, בזמן האחרון אתה כועס ואתה עצוב, את לא מזכירה את מה שהיה פעם. ויש, כמו שאם היה כואב לך העין, היינו הולכים לרופא עיניים, אתה זוכר שפעם כאב לך באצבע וזה, והלכנו לחדר החיות והיה שם רופא החיות, אותו דבר גם פה. הלב שלך כועס ומתפוצץ, ואפשר לעזור, יש רופא לב. ואנחנו הולכים אליו. עכשיו אני יודעת שאתה לא רוצה, כי גם לקודם לא רצית, אבל אם אתה תלך 10 פעמים, בוא נעשה לוח, ואני אראה לך בדיוק, זה פה, 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 10 פעמים. שלך אני אומרת, זה בערך 2.5, נכון?
כן.
אחרי הפעם העשירית, אנחנו נוסעים ואת מבטיחה לו משהו שהוא מזמן רצה. אני קונה לך את, ואת מבטיחה לו משהו שהוא מאוד רצה שתקני לו, ותמיד את מסרבת. עכשיו, זה לא צריך להיות ב-4,000 שקל, אני גם לא בטוחה שזה צריך להיות ב-400, אבל זה כן, את מבינה מה אני עושה? זה שוחד.
כן, הבנתי.
ואז אני בעצם מייצרת לו מוטיבציה. אולי זה יעבוד.
אוקיי. אולי זה יעבוד באמת, אולי זה יעבוד באמת.
עכשיו, אם...
אבל מה את ממליצה לי להחליף מטפל? כי את המטפל הזה הוא ממש לא אהב.
הוא ממש מה?
הוא ממש לא אהב את המטפל הזה, הוא אמר לי, אני לא אוהב את הצורת דיבור שלו, אני לא אוהב איך שהוא...
אז הוא לא, אז לא, אז תגידי לו, התחשבתי בך, להפך, לכי לקראתו. תגידי לו, אתה רואה, תשים לב, התחשבתי בך. זה לא יכול להיות כל הזמן, כל הזמן, במקרה יש עוד אחד אחר פנוי. אז אני מתחשבת בך, וזה צריך לקרות. מה מזה צריך לקרות? עכשיו תראי, אם לא תצליחי, לא תצליחי וזה לא יעבוד, אני מציעה לך מאוד מאוד הדרכת הורים, הדרכת הורים, את מוזמנת אפילו להיכנס לאתר שלי לראות איך זה עובד, ואז לעשות את זה בינך לבינו. אבל אנחנו רוצות לעזור לו.
נכון.
הוא לא רוצה לקבל עזרה, אבל הוא בן 7.5. עדיין תודה לאל, עוד קובעים על ילדים בגיל הזה. מבינה? רק צריך לדעת בחוכמה איך לעשות את זה. בהצלחה, יקירה.
תודה,
בבקשה,
תודה רבה,
מיכל. תודה, תודה. שבת שלום. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום, היי מיכל, מה שלומך?
אהלן, בוקר טוב.
תודה רבה על התוכנית, היא באמת מעניינת ומלמדת.
תודה, תודה, תודה רבה.
אז ככה, הבחורה שלי בת 5.5, ילדה רגישה, בוגרת ועצמאית, והיא נוטה לבדוק גבולות. לפעמים נראה שההתנהלות בבית מושפעת מאוד מהמצב רוח שלה. כשאני אוספת אותה מהגן, היא לרוב לא מביאה רגש חיובי כלפיי או איזושהי התייחסות, אלא מתחילה בדרישות כמו אני רוצה ללכת לחברה, או אמא קנית לי משהו היום. ולפעמים היא גם מתחצפת או אומרת לי דברים כמו אמא אל תתערבי ליד אנשים. אני חייבת להגיד, מצד אחד יש בינינו תקשורת טובה, אבל מצד שני אני תוהה איך נכון להגיב להתנהגות הזאת, איך לשמור על הקשר החיובי איתה,
אוקיי.
בלי לוותר על הגבולות, ואיך לעזור לה לבטא בעצם את הרגשות בצורה מכבדת יותר.
אוקיי, זה יפה שאמרת. תראי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, להציב גבולות, או להיות תקיפה עם הילד, או לאסור על הילדה כל מיני דברים, או לגרום לילדה לשלם את מחיר ההתנהגות הלא ראויה שלה, לא זה מה שמקלקל מערכות יחסים, לדעתי, להפך. זה מה שמחזק מערכת יחסים בין ילדים להורים שלהם. כי אז בנוסף לאהבה האוטומטית שילדים אוהבים את הוריהם, נוסף לזה גם כבוד להוריהם. כי ילד מכבד רק בן אדם חזק. ילד מכבד בן אדם עם דעה. ילד וילדה מכבדים אנשים עם חוט שדרה. ילדים מכבדים אנשים שיש להם עמדה. והם עומדים מאחורי העמדה שלהם, גם אם זה במחיר שהילד עצוב או כועס. ילדים מכבדים אנשים חזקים, ולכן להציב גבול או לייצר סנקציה, זה לא מקלקל יחסים. אני אומרת לך, זה מחזק יחסים. כי אז נוסף לתוך מערכת היחסים בין אמא לילדה, נוסף גם עוד משהו, וזה כבוד והתחשבות. והכבוד הזה מביא אחר כך לזה שהילדה תבוא ותתייעץ איתך. שהילדה תבוא ותרצה לדעת מה דעתך בכל מיני מצבים. שהילדה גם תתחשב בך. מה שיש לנו כרגע זה ילדונת, בחורה, בת 5.5, עם אח או אחות גם צעירים. זה מאוד מתאים לגיל, היא גם בוגרת, היא מתחילה לעמוד על הרגליים האחוריות, היא מראה לך כל מיני, היא עושה כל מיני, היא מותחת את השרירים, את אמרת בודקת. תקשיבי, ילדה בריאה בנפשה אמורה לבדוק. אני לא רוצה ילדים מרצים, אני לא רוצה רובוט ואני לא רוצה יסמן, אני רוצה ילדים בודקים.
את צודקת, אבל כשהיא אומרת לי, אמא אל תתערבי,
אז באותו רגע...
זה נכון שהיא אומרת, אל תתערבי.
אז את מסתכלת לה בעיניים, ואת אומרת לה, אם את חושבת שהתערבותי חובה, את מסתכלת לה בעיניים ואת אומרת לה, אני, לבד, מחליטה, מתי אני מתערבת ומתי אני לא. וכשאני החלטתי כאן להתערב, אני אמשיך להיות מעורבת. ואת ממשיכה ועושה את מה שעשית. כשאת יודעת שהיא תגיב, אני לא יודעת איך, כי אני לא מספיק מכירה את הילדה, היא תגיב על הרגליים האחוריות, היא תעמוד על הרגליים האחוריות. אבל את מעבירה, מה זאת אומרת? היא אמרה לי, אל תתערבי. אבל אני חושבת שבילה שאני אמא שלה, או בילה לאירוע, או בילה למה שקרה, או בילה כל הדברים האלה, אני באה להתערב, אז אני אומרת לה, גברת, מי שקובע אם אני אתערב או לא, זה רק אני. ולכן אני מעורבת ומתערבת. ואת ממשיכה במה שאת רצית. עכשיו, אם היא אומרת את זה, למשל, כשזה בסכסוך, היא אומרת את זה, את יודעת מה, אני אקח דברים אחרים. היא מתחילה, את באת לקחת אותה מהגן, תראי כמה ילדה לא מעריכה, וזה ההבדל שאני אומרת תמיד להורים, שהבדל מאוד גדול בין לאהוב את אמא ואבא, לבין לכבד את אמא ואבא. האהבה היא אוטומטית, היא גם תלויה בך, והם באופן לא מודע גם מבינים את זה, שזה גם מרגיז. ככל שהם יותר מתבגרים, הם יותר מתעצבנים על זה, שהם בעצם תלויים בנו. גיל ההתבגרות זה הכי קלאסי. מה הם רוצים בגיל ההתבגרות? שנשים על השולחן בפינת אוכל את המפתחות של האוטו, את הכרטיס אשראי, ושנתעייד. זה הכי מה שהם היו רוצים, זה הכי מעצבן, להיות בן 14, 15, 16, ועוד תלוי בהורים שלך, ובמצב רוח שלהם. אבל גם בגיל 5.5. לכן, כשהיא באה, והיא אפילו לא אומרת שלום אמא, והיא לא מחייכת אלייך, היא ישר באה בדרישות, היא פשוט עושה מה שהיא מרשה לעצמה. היא עושה כי זה עובד לה. היא עושה כי או שאת נפגעת, או שאת משוחחת, או שאת גוערת, משהו קורה שם. אבל לא עשית איזשהו אקט שיחסל את זה. לבוא ולהגיד לילדה משהו בסגנון, תקשיבי, את יודעת, בדרך לגן אפילו, את אומרת זה בערב שאת מרדימה אותה. לפעמים כשאני באה ואני מחזירה אותה חזרה מהגן, אחרי שלא ראיתי אותך הרבה שעות, התגעגעתי אלייך. כל מה שאני רוצה זה לחייך אלייך ולראות שאת שמחה לראות אותי, ושאת מחייכת אליי בחזרה. במקום זה, את ישר באה ודורשת, תקחי לי את זה, תעשי לי את זה, תקשיבי טוב. רק שיהיה לך ברור, זה מעליב נורא, זה מאכזב אותי מאוד, שימי לב, לא אמרתי את מאכזבת. זה מאכזב אותי מאוד שככה את מקבלת את פניי. וגם שיהיה לך ברור שמהיום, גם אם זאת תהיה קבלת הפנים, אני לא מתייחסת אליה. אני אמשיך בחיוך ובזה, אני לא מגיבה לדרישות שלך, שבוודאי אני גם לא אקיים את הדרישות שלך. מכיוון שכמו שאני אוהבת אותך ומתחשבת בך, ומראה לך פנים יפות, זה גם מה שאני רוצה לקבל. זה א' ב' של יחסים. זה א' ב' הגדילה של חברות. זה א' ב' של יחסים. זהו. עכשיו, אמרת, את לא מדברת על זה יותר. את מורידה אותה לגן, את באה לקחת אותה ב5 אחרי צהריים, וברור לך שמיד תבוא אלייך בדרישות. כי היא בודקת עם פיך וליבך שווים. היא בודקת אם את עושה מה שאמרת לה אתמול לפני כמה שעות. ועכשיו חובת ההוכחה עלייך. היא ישר תבוא ותגידי, תקחי לי את זה, תקני לי את זה, תביא לי את זה, תביא לי את זה. את עושה כאילו לא שמעת את זה, את מחייכת אליה ואת אומרת, היי ממוש, התגעגעתי. אנחנו בדיוק בדרך עכשיו לקניות, יאללה בואי נעשה כיף. כן, אבל אמא, תקני לי את זה, תקני לי את זה, תקני לי את זה. תלטפי לה את הראש. תגידי לה בואי ניכנס לאוטו. נכון אמרת שלא תעד, לא תגיבי לזה? אז את תגיבי לזה. נכון אמרת שאת ממשיכה בפנים יפות? תמשיך בפנים יפות. עכשיו, יש עוד מלא דרכים. לכן אני מדי פעם אומרת לכם, ללכת להדרכת הורים, כי ההדרכה בעצם מותאמת לילדה, לטמפרמנט, לזה שאם את באה ויש לך תינוק על הידיים, אז את פחות יכולה לעשות דברים, לסולם הערכים שלך, את מבינה, לכן ההדרכה צריכה להיות מאוד מאוד מותאמת, אני יכולה לדבר איתך, את באופן כללי, ולהראות לך את התמונה. אז אני בעצם כן רוצה להגיד לך, הנושא של גבול, זה משהו שאת עושה, אני לא קונה, אני לוקחת, אני לא עונה, אני מחזיקה, אני לא משתפת פעולה עם זה, אוקיי? זה בדרך
כלל... אני מפחדת כשאני שמה לגבול שזה יותר מדי, שזה לא מותאם למה שהיא עושה באותו רגע, מבינה? אחרי המקרה שהיא אמרה לי לצורך העניין, אל תתערבי, אז אמרתי לה, אוקיי, את לא הולכת יותר לחוג.
אז תראי, מה שאת עשית זה לא גבול, את הענשת אותה. תסבירי לי מה ההיגיון, מה שהוכחת לה, זה שאת כוחנית עליה, ושפשוט מה שבא לך, זה מה שאת עושה. יכולת גם להגיד לה, לא תקבלי כינוח. יכולת גם להגיד לה, אני לא אספר לך סיפור בערב. מה הקשר? למה היא לא הולכת לחוג בגלל שהיא חוצפנית? מה הקשר? מה שאת עושה...
כי אני צריכה לגעת לה בנקודה
הכואבת. קלאסי, ותודה לך שאמרת את זה. בקיצור, את נלחמת בילדה, את... אישה בשנות ה-30 שלה, נלחמת בילדה בת 5. אני לא רוצה מלחמה עם הילדה, אני רוצה ללמד את הילדה להפסיק לעשות את זה. אני לא מחפשת להכאיב לה, אני מחפשת ללמד אותה. זה ההבדל. תקראי את המאמרים שלי שמדברים על עונש, שמדברים על תוצאה, שמדברים על מה מחליף עונשים. באמת, תעמיקי בדבר הזה. ואם את רוצה, לכי להדרכת הורים, כי מה שאמרת עכשיו זה משהו לגמרי אחר. זה תגובה של הורה שנפגע מילד ואז הוא מעניש אותו. והילדה לא לומדת, ועובדה שאת עושה את זה כל פעם מחדש. והיא עושה את זה כל פעם מחדש. כי כל מה שאת עושה זה בעצם מענישה אותה. ואז היא אומרת לעצמה, ככה, אז אני אראה לה, אני אעשה לה דווקא יותר חזק. ואז היא נהיית יותר ויותר מתחצפת, יותר ויותר דורשת, יותר ויותר מנסה לנצח אותך. כי כרגע את בינתיים מנצחת אותה. כי את מחפשת איך להכאיב לה, אני לא מחפשת איך להכאיב ולהעניש אותה, אני מחפשת איך ללמד אותה. אני אהיה מאוד תקיפה, אני אהיה מאוד ברורה, אני אשים גם גבול. אבל אני לא אעשה את הדבר הזה, אני לא אגיד לה, אם את מדברת ככה, את לא הולכת לחברה. אני אתן לך דוגמה, למשל, ילד שקם בבוקר, ואחרי זה אנחנו נסיים. ילד שקם בבוקר, ילד בן 9.5, הוא גם משחק, הוא הולך לחוגים, הוא ספורטאי, הוא קם בבוקר, הוא שכח לקחת משהו. הוא שכח להכין משהו שהיה צריך להביא לכיתה. והוא אומר, וואי, 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 שכחתי בזה, בזה, אבא, אני לא הולך. אני לא הולך. אז אבא שלו אומר, לא תקשיב, לפעמים שוכחים. זה, זה, זה לא נורא, תבוא, תסביר למורה, תביא את זה לפעם הבאה. הוא אומר, לא, 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 אני לא הולך. אני לא הולך, נשאר בבית. אז אבא שלו אמר לו, תראה, מבחינתי אם אתה לא הולך, וישאלו אותי גם למה לא באת, אני אגן עליך, אני אגיד שהיית חולה. אבל אם אתה חולה, אתה גם לא תלך לאימון אחרי צהריים. כי תאר לעצמך שרואים אותך ואומרים, מה, הוא עברי, לבית ספר לא ולאימון כן? אז זאת ההחלטה שלך. והילד הלך לבית ספר, כי האימונים נורא חשובים לו. או גם אם הוא לא היה הולך לבית ספר, הוא לא היה הולך באותו יום לאימון. אבל זה לא עונש. אני הצלחתי לכרוך את זה כך שזה הגיוני, נכון? זה נראה לך שעשיתי משהו כוחני?
לא.
זה נראה שהענשתי את הילד? לא, אפילו לא דיברתי עליו, דיברתי עליי. אני יוצא רע, אני לא רוצה, ועכשיו אתה יכול להחליט. את מבינה? זה לגמרי סיפור אחר. ולשם אני רוצה להביא אתכם.
כן.
אז בהצלחה, תחשבי, תקשיבי שוב לשיחה, אוקיי? ותתקבל, בבקשה. כל טוב, כל טוב, כל טוב. שבת שלום, יקירה. אוקיי, חזרתי אליכם, והנה השאלה שהגיעה אליי. שלום, מיכל, שאלתי. יש לי קלה שלא מדברת עם המשפחה המורחבת, רק באה, אוכלת בערבי שישי והולכת הביתה. הבנות שלה גדולות, ואנחנו לא מדברים על זה. למרות מה שהן רואות, זה כאילו רגיל. מה לעשות? כל יום שישי אני מזמינה את כולם, ועוגמת הנפש שלי על מערכת היחסים רק עולה. האם לפתוח את זה? ניסו לדבר איתה הגיסות ללא הצלחה. האם לפתוח את זה עם הבנות הנכדות שלי? מודה על תשובתך. תראו, אני אתן לכם פה תשובה מאוד ארוכה, כי מערכות יחסים במשפחות זה משהו מאוד קיים, מאוד נוכח, לפעמים מאוד טעון, והקליניקה שלי מלאה בשברוני לב, והחבילות טישו אצלי הולכות הרבה, כי נשים בוכות וגברים מוטרדים. מערכות יחסים זה באמת אחד הדברים הכי שוברי לב כשזה לא עובד. אבל אני רוצה רגע להתייחס ספציפית לפה. יש לנו פה אישה שנשואה לבנך, ויש לנו גם נכדות, כתוב שהן גדולות, אני לא יודעת כמה גדולות, גדולות 9-11 או גדולות 17-19, אוקיי, אני לא יודעת, שזה גם כן משמעותי, אבל לא נורא. ניסו כבר לדבר איתה, ללא הצלחה. זאת אומרת שיש שם משהו, מבחינתך את כנראה לא יודעת למה זה, והיא לא מדברת איתכם. היא כנראה, היא מסוג הנותרות. משהו קרה שאף אחד כנראה כבר לא זוכר. היא רק יודעת שהיא שונאת והיא כועסת. היא לא דיברה, והיום די גמרנו, היא מאוד גבוה על העץ והיא כבר לא יודעת לרדת. אני אגיד לך בכנות, יפה שהיא באה. אני לא יודעת בשביל מה היא באה לארוחת שישי, אבל יפה שהיא באה. אולי היא עדיין מצפה שמשהו יקרה. אולי היא מצפה שמישהו יתחנף אליה, או יבקש סליחה, ולמרות שאף אחד לא יודע על מה מדובר. כי זה כבר ככה שנים. אני רוצה לדבר איתך על האלמנט, על שני אלמנטים, של הבחירה ושל השליטה. אוקיי? אלמנט השליטה בעצם אומר, ככה בגדול, בכמה דקות שיש לי, בעצם אומר שאין לנו שליטה על אף אחד ביקום הזה חוץ מאשר על עצמנו. שאני לא יכולה לגרום לאף אחד להיות אדיב אליי. אני לא יכולה לגרום לאף ילד ולאב מבוגר לבוא כשאני מבקשת, ללכת כשאני מבקשת, להרים ולשים בפח, להגיד לי תודה, סליחה, בבקשה, להסתכל עליי יפה. אני לא יכולה לעשות, אני לא יכולה לגרום לאף אחד להתנהג כמו שאני רוצה, או לא להתנהג כמו שאני לא מסכימה. לא יכולה. מה שתמיד נשאר לנו זה איך אני מגיבה במציאות הזאת. עכשיו, המציאות היא שהיא לא מדברת. זאת אומרת, אני לא יכולה לגרום לה לדבר, אני לא יכולה לגרום לה להיות נחמדה. ועכשיו אני חוזרת לדבר השני שדיברתי עליו, וזה האלמנט השני, שהוא הבחירה. ועכשיו עומדת בחירה בפנייך. תמיד, תמיד עומדות בפנינו בחירות. תמיד. אחד המשפטים הכי לא נכונים בעולם זה להגיד אין לי ברירה. יש. תמיד. אנחנו לא הולכים על הברירה הזאת כי המחיר שלה אולי יקר לנו מדי. אוקיי? כמו פיתורין, או גירושין, או ברוגז, או סליחה, הכל. לכל דבר כזה יש, אפשר לעשות ואפשר גם לא לעשות. יש רווחים ויש מחירים גם בלעשות וגם בלא לעשות. תמיד. לכל אחד מהם. עכשיו, את יכולה לבחור, אני חושבת, אני הייתי עושה את זה. אני, באופן אישי. כל פעם שהיא הייתה באה, הייתי מסתכלת עליה בחיוך והייתי אומרת לה, שבת שלום, ערב טוב. יופי שבת. זהו. ואחר כך, אם נאמר, אני הייתי מוזגת לשולחן, הייתי גם פונה אליה והייתי אומרת לה, רחל אוף או דאג. היא לא הייתה עונה. לא הייתי מצפה שהיא תענה לי בכלל. אבל אני לוקחת אחריות עליי. לי יש 100% אחריות על ה-50% שלי בקשר הזה. עכשיו, אני יכולה גם להחליט, ומישהי אחרת תבוא ותגיד, למה שאני אפנה אליה? מי בכלל? שימו לב את הטון, מאיפה זה בא? היא לא רוצה לדבר, היא לא אדיבה אליי, אני הסבתא של הבנות שלה, אני האימא של בעלה, היא כזאת ולא זאת, אז אני לא מדברת. גם זאת בחירה. גם זאת בחירה. אני באופן אישי למדתי, למזלי, עם השנים, כמה שפחות להעלב, למרות שאל תתבלבלו. יש דברים שמעליבים אותי ופוגעים בי, ואז אומרים לי, את בחרת להעלב. ברור שבחרתי להעלב. גם בי יש לפעמים ילדה קטנה, וכל מיני חוויות במוח, וכל מיני טראומות, וכל מיני דברים שבאים לידי ביטוי בתוך מערכות יחסים אחרות, שונות. אבל במקרה הזה, אני הייתי בוחרת לצאת גדולה. ולצאת גדולה זה אומר, לי אין איתך ריב, אני מנומסת. לא מתחנפת, לא שולחת וואטסאפים, לא באה, לא מהירה, לא כלום. ואם באיזה יום שישי, בארוחת שישי, זה היום הולדת שלה, אם למשל היא לא חסמה אותי בטלפון, אז ביום הולדת שלה אני כותבת לה, יום הולדת שמח, ושולחת לו אייקון עם קונפטי באוויר. כאלה. וכשהיא נכנסת אליי הביתה, אני אומרת לה, ברוכה הבאה, יופי שבת. עכשיו נראה לאן זה לוקח. יכול להיות שזה יעצבן אותה, ואז היא לא תבוא ביום שישי הבא. שוב, זה לא בשליטתי. ושמישהו יגיד לה בגללך, זה ממש לא בגללי. אני הייתי חמודה ונחמדה, היא החליטה. זה בגללה, זה לא בגללי. לא כל מה שקורה בעולם הזה זה בגללי. אם אני אמרתי למישהו מטומטם, ואז הוא החליט לזרוק עליי אבן, זה לא בגללי. זה בגלל שהוא החליט איך להגיב למשהו שאני אמרתי. קחו, תלמדו, רק רגע, אוקיי? לחשוב על זה קוגניטיבית, לחשוב על זה, להיות ערים לדבר הזה. אז קודם כל, אני לא יודעת, לא הייתי פותחת את זה. אולי, לא יודעת, ברגע מסוים הייתי אומרת לרחלי, אני פשוט הייתי רוצה לדעת למה את לא עונה לי. אולי תענה לזה, אולי גם לא תענה לזה. אני הייתי אוספת את זה, יאללה. אני הייתי רק לא, מה אני? עכשיו הולך לפתוח משהו לפני 13 שנים, מי זוכר? בינינו גם לא מעניין אותי. אפר, אותי, מיכל דליות. אז אני הייתי אדיבה. וזה, עכשיו, האם לפתוח את זה עם הבנות? את זה הייתי מדברת עם הבן שלי. הייתי אומרת לו, תקשיב, הילדות רואות, מערכת יחסים, האמת קצת מוזרה. תגיד, זה משהו שנדבר עליו עם הילדות אולי, קצת להסביר? אולי אתה יכול? אבל האמת, גם אם אני הולכת לילדות, לבנות, לנכדות, מה אני הולכת להגיד להם? אמא לא מדברת איתי ואני לא יודעת למה, מה אני הולכת להגיד להם? אני לא יודעת. אני מניחה שלפני הרבה שנים, אחרי כמה ימי שישי שהיא לא דיברה, מישהו שאל אותה, אמא, למה את לא מדברת? והיא אמרה משהו. יכול להיות שיש להם שם איזשהו ידע, והן נאמנות לאמא שלהם, והן מאמינות לזה. אז אני גם לא יודעת מה זה לפתוח את זה עם הבנות. עזבי, לך אני אומרת, יקירה, שחררי. אוקיי? או שאם זה גבר שלח אותי, אני לא יודעת, שחררו. זה היא, זה שלה. אתם תעשו רק מה שכבודכם אומר לכם, מה שהרגש שלכם אומר לכם. אתם רוצים לדבר, תדברו. אתם לא רוצים לדבר, אל תדברו. שחררו. זה בדיוק מסוג הדברים שפרטו אמר, הדברים הקטנים שלא בשליטתנו. אבל אתם קחו שליטה רק על עצמכם. בהצלחה. שבת שלום. ואתם שומעים את המוזיקה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות וחדשות. אחריי, אני גם באמצע השעה השנייה מארחת כאן את הדר מילדים בסיכוי. תקשיבו לשיחה. אז תישארו איתנו. או כמה דקות, ואני חוזרת. שלום, היי, אני בשעה השנייה שלנו, אתם איתי ב-103 FM, שאני, מיכל דליות, נו, ביינסור, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שאני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מאחורי עידו טבת, אחי עד לוק, אליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור, ישקד מורג. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות הודעות קצרות ל-054-70-103-70. אני מזכירה לכם, אנחנו צריכים אתכם. אני ב-11:30 בערך הרעיין כאן את הדר בנימין, שהיא מנהלת תחום ילדים ומתבגרים בעמותת ילדים... תקשיבו, תחום ילדים ומתבגרים שהם נעדרי עורף משפחתי. נועם, נעדרי עורף משפחתי בעמותת ילדים בסיכוי. קצת נרחיב ונסביר לכם מה זה ונראה איפה אתם, נראה לכם איפה אנחנו צריכים אתכם, את עזרתכם עבור הילדים והמתבגרים האלה. וזהו, אני חושבת מאירה, יש לנו שיחת טלפון, אני אקח אותה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
היי.
היי מיכל, קודם כל תודה על תוכנית מחכימה ומעצימה.
תודה, תודה רבה.
יש לי מתוק בן 5, שבוע שעבר הוא נכנס, סליחה, תחילת שבוע הוא נכנס לגיל 5, אני מתרגשת, אני
אצטרך.
אני רוצה לדבר על ההתנהגות שלו, שהוא חווה מצבי אכזבה וכעס. הוא פשוט, כתגובה לכעס ואכזבה, הוא זורק דברים עלינו, אפילו לא להשליך אותם בסביבה, הוא זורק עלינו דברים, הוא מרביץ, בשאר הזמן הוא בובה, הוא ילד של אהבה.
כן. תראי,
יש, כן.
על פניו בעצם, את מתארת פה ילדון מתוק, חמוד, חכם, שברגעים של, בוא נקרא לזה עצימות רגשית, כשהוא כועס או כשהוא נורא מתוסכל, כן. הוא מתפוצץ. לא, לא, לא מסוגל לאסוף את עצמו. לא, באותו רגע, זה כאילו, השריר הזה, של איפוק, של ריסון, של משמעת חברתית, לא מפותח אצלו עדיין. עכשיו, לו הייתי אצלי בקליניקה, הייתי בודקת האם הוא מפונק, האם הוא לא, מה הוא מרשה לעצמו, האם זה התחיל, זה תמיד היה ככה, האם הילד מראה אימפולסיביות בעוד כל מיני מקומות, כי ואז אם הוא אימפולסיבי, אז יכול להיות שאנחנו נמצא פה איזשהו סוג של לקות. אולי מתברר שהוא יש לו איזה הפרעת קשב, ואז מתוך זה האימפולסיביות שלו תהיה מאוד ברורה לנו. זאת אומרת...
זה ממש בשנה האחרונה... ויש לו אח גדול, אח יחיד גדול בן 19, מאותם מורים, אז הוא די מרגיש כמו ילד יחיד, כי הוא גם מפונק, וגם יש לו עוד הורה.
כן, תראי, ברגע שיש לנו בין 5.5 ל-6, 6 שנים ומעלה, הפרש בין אח לאחיו, כשבאמצע אין עוד אחים, כן?
כן.
זה לא למשל 11 שנים בין הבחור שלי לרביעית, כי באמצע יש עוד 2. אבל בין ילד אחד לזה שאחריו יש 6 שנים ומעלה, הילד האחד, גם הבן 19, כי אם הבן 19 אין לו אחים יותר גדולים, גם הבן 19 ואז גם הקטן, בעצם שניהם גדלו כאחים יחידים.
נכון.
זאת אומרת, הדבר העיקרי שם, זה שהם לא היו צריכים לחלוק. האתגר ההתפתחותי שלהם היה בעיקר לחלוק. כי לא היה צורך. אף אחד לא חטף להם צעצועים, אף אחד לא אמר, זה שלי, זה שלי. למה עכשיו אתה? אף אחד לא רב איתם על השלט, או כל מיני, את מבינה? על הזמן של אמא ואבא. הם לא היו שם בכלל, הם לא נלחמו על המשאבים של ההורים, זמן, אהבה, כסף. אז זה ילד יחיד בעיקרון. זה גם ילד שבדרך כלל קורא מאוד את המבוגרים, כי הוא חי בתוך עולם מבוגרים כבר. אז הוא רגיש יותר לעולם מבוגרים, הם חכמים מאוד בדרך כלל. עכשיו, המתוק הזה שלך, בלי שום קשר לדבר הזה, בעצם מה שאנחנו רואים, זה שהוא נורא אימפולסיבי. צריכים להבין מה שקורה לילדים כאלה, במיוחד בגילאים הצעירים האלה, 4, 5, 3, 4, 5, אפילו 6, בהתקפות זעם, כשהם נרגעים הם נורא אומללים, הם נורא מסכנים. ולמה אני מדברת כל הזמן על גבולות ועל ריסון? כי אם הילד לא ידע להתאפק, הוא בעצם פוגש ברגעים מסוימים של סערת רגשות וחוסר היכולת שלו לבסט אותם, הוא בעצם פוגש מפלצת קטנה, אפילו מפלצת גדולה. וזה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד. נורא, באמת, מאוד. זה כאילו מבהיל אותם שהם כאלה, ואז זה גם מבהיל אותם, העולם נהיה עולם מבהיל. אולי גם יש עוד אחרים כאלה. חייבים להבין את המוח הקטן של הילדים הקטנים האלה וההיכרות עם העולם. לכן, כשאנחנו מלמדים אותם להתאפק, לרסן, לא לזרוק אבן על ילד שקילל אותך בחצר בית הספר, לא להתחשף למורה כי יש לזה מחיר, כל הדברים האלה של ריסון והתאפקות, לא לגנוב, לא להרוג מכות, כן, את כל הדברים האלה אנחנו מלמדים אותם, זה לא רק כי אלה החוקים החברתיים כדי שנוכל לחיות יחד אחד עם השני, זה גם לצורך ממש ההתפתחות הפסיכולוגית הרגשית שלהם, שהם יודעים שהם יכולים לשלוט בעצמם, גדל פה מבוגר שאומר לעצמו, אני יכול לשלוט בעצמי. אני יכול לנהל מצבים מסוימים, לא הכל אני קובע בחיים האלה, אבל כשדברים קובעים, אני יכול לנהל אותם. ואם אין לבן אדם את הידיעה הזאת, ולהמון ילדים היום אין, אין, כי זה בא מתוך המקום של גבולות. כי ברגע שאני מגבילה ילד, מרסנת ילד, תופסת הידיים לילד מרביץ, עושה הולדינג לילד שמעיף דברים, ברגע שאני עושה את זה, ואני עושה את זה באהבה, בתקיפות אבל לא בתוקפנות, בנחישות אבל לא ברחמים, אלא באופן מאוד ברור, זה, הולדינג זה חיבוק הפוך, והוא כמו בצוהר, תוך כדי שאני אומרת לילד, אני שומרת אליך, אני מגנה עליך, אני עוזרת לך להירגע, זה קשה מאוד, אבל צריך להיות שם כוח חזק שמאלץ את הילד הזה להתאפק. כי כרגע הוא באטרף. מה? הוא באטרף.
אנחנו צריכים להגיב בהולדינג?
אני חושבת שבמקרה הזה כן. זה לבוא ולהגיד לו, תראה, לפעמים אתה פתאום נורא כועס. כי באמת יש דברים בעולם שנורא מכעיסים. או אתה מתוסכל, כי משהו לא מצליח לך. זה באמת נורא מעצבן שזה לא מצליח. שימי לב שאני מאוד אמפתית ונותנת לזה לגיטימציה, לרגשות אני תמיד נותנת לגיטימציה.
Yeah.
רק כשאתה מרגיש את הרגשות האלה, פתאום בבת אחת הלב שלך, שהוא לב גדול, הוא לב אוהב, הלב שלך מתפרץ, ובבת אחת אתה זורק דברים, אתה מרביץ, אתה מדבר לא יפה. אבא ואני מהיום, וגם אחיך הגדול, כי אחיו הגדול הוא עוד מבוגר בבית.
ממש.
הוא על תקן הורה במקרה הזה, כן, ממש.
הוא אותה ממש.
כן, ולכן ברגעים כאלה, שזה קורה, אבא ואני ויובל, נגיד זה אחיו, נחבק אותך, לא צריכים להגיד לו שזה יהיה הולדינג הפוך, נחבק אותך, עד שתצליח לרגע, וככה אנחנו לאט לאט, נלמד אותך ואת הלב שלך ואת הגוף שלך להירגע. שימי לב, כל המילים שבחרתי הם מילים שהם מדברים בהם על ילדים, וגם עשיתי את זה מתוך המון אהבה, כי מעכשיו אני אמורה ללמד אותו איפוק, אני אמורה לרסן אותו, להחזיק אותו חזק. עכשיו, זה ממש קשה פיזית, כי הוא ישתולל, הוא באטרף. לא, תעזבו אותי! למה גם עושים את זה הפוך? כי אם הייתי עושה את זה בצורה של חיבוק רגיל, הוא היה יורק עליי, נושך עליי, בועט בי, מבינה? כשעושים את זה הפוך, הוא לא יכול, הדבר היחיד שלפעמים הם עושים, הם זורקים את הראש אחורנית. ואז אם הוא זורק את הראש אחורנית, הוא נתקל בגב שלי. כי אם בחיבוק רגיל הוא זורק את הראש אחורנית, זה נורא מסוכן. את מבינה?
כן.
הולדינג זה הגב שלו על החזה שלי. הפנים של שנינו לאותו כיוון. ומה יש בזה? אחד, אני מרסנת אותך. זה כאילו אני אומרת לו, בלי להגיד לו, חביבי, לא מקובל בבית ספרי. השתוללויות כאלה, יש בהם ריסון. שתיים, הריסון הזה, זה כמו חדר כושר. הריסון הזה יאמן אותו, זה לא פעם אחת, זה צריך להיות 30 פעמים לפחות. הריסון הזה יאמן אותו להירגע. עכשיו, זה, אני אומרת לך, זה המון, זה 3-4 דקות, זה ממש קשה, פיזית. עכשיו, אם הוא נרגע, לא משחררים. אז ברגע מסוים הוא יצעק, נרגעתי, די. תגיד לו, אנחנו מחכים, הוא לא. כל זמן שהוא צועק, הוא עדיין לא, הוא באטרף. אנחנו כאן, מקסימום, אם אפשר, ללכת איתו, תוך כדי שעדיין מחבקים אותו, לשטוף לו פנים. או להגיש לו כוס מים. מים עושים רפרש. יש למים איזושהי תכונה של כזה, כמו, זה נקרא אפקט הצלילה.
צלילה, כן.
כן. ולכן מים, או לשים לו מים על הפנים, להגיד, נשטוף לך את הפנים, כי הוא בוכה והוא צועק, או בוא תשתה כוס מים. גם אני צריך וגם אתה. זה, והשתייה הזאת, היא כזה, את מבינה, מחזירה את הנשימה.
כן.
בעיקרון, זה מאוד 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 כללי. אם אין עוד שום בעיות, אם אין חצייה של גבולות, אם הילד משתף פעולה, אם רק זה קורה, שימי לב ותשגיחי, כי יכול להיות שהוא אימפולסיבי. שימי לב אם הוא אימפולסיבי גם במקומות אחרים. ואם הוא מאוד אימפולסיבי, אז יכול להיות שאנחנו מדברים פה על איזשהו סוג של לקות אורגנית. של ADD או ADHD, או את מבינה כל מיני דברים כאלה, ואז אנחנו נצטרך לעזור לו גם בעוד דרכים, בדרכה שהיא גם מותאמת לקושי שלו. כי בסיכומו של דבר, המוח שלנו מורכב לא רק מחוויות ונוירוטרנסמיטורים, גם מזרימה של הורמונים, והם מפעילים אותנו. וילדים אימפולסיביים בדרך כלל, אני אתן לך רגע דוגמה, נגיד, הוא היה בחצר הגן או בחצר בית ספר, ומישהו קילל אותו כי הוא לא פינה לו את המגלצ'ה. או הם יותר גדולים, הוא כבר בן 12, משחקים כדורגל, נתנו לו כדור, הוא לא תקע גול, מקללים אותו. ילד אימפולסיבי יגיד, מה? הוא לא יקלל אותי! אני ארוג אותו! והוא מתכופף להרים אבן לזרוק על הילד שקילל אותו. עכשיו, לוקח לו שנייה להתכופף, להרים את האבן, לוקח לו עוד שנייה להחזיק את האבן ביד, כששתי השניות האלה עוברות, יש זרימה של דופמין במוח, שמביאה לכדי סוג של שיקול דעת, ואז הוא מבין, המוח יודע שלא כדאי לו לזרוק, כי אולי הוא יפגע לו בעין, או אולי אבא שלו יצעק עליו, או אולי הוא ישבור את החלון, ואז הוא מניח את האבן על הרצפה. הילד האימפולסיבי מתכופף שנייה, מרים את היד שנייה, וזורק. ותוך כדי שהאבן במעופה באוויר, הוא כבר מתחרט שהוא זרק. אבל זה כבר מאוחר מדי כי הוא זרק. כי השתי השניות האלה לא הספיקו לזרימה של הדופמין במוח.
כן.
זה הקטע. ולכן, התפקיד שלנו יהיה לאמן אותו. ממש כמו שריר בחדר כושר. ולאמן אותו לא בשיחות, לא ברחמים, באהבה, בתקיפות, בציפייה, בזה שהוא יבין את המשמעות של מה שהוא עשה, ולא להבין את המשמעות בתוך שיחה. אתה יודע שזה נורא לא נעים, והילדים נפגעים לו, מזה לא לומדים. מבינה? זה בעצם מה שצריך לקרות.
כן.
תקשיבי לשיחה שוב, יקירה.
תודה תקשיבי הרבה.
תקשיבי שוב, בבקשה.
הרבה תודה, שבת שלום.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום. והנה עוד מאזינה, או מאזין. שלום.
שלום, מיכל.
שלום, אלן אלן. בסדר, בסדר, תודה.
כן, אני יודעת שזה קשה להתעסק עם בעיות שעכשיו הן נראות קטנות מאי פעם.
כן, תקשיבי, זה...
ונוכח מה שאנחנו עוברים, כן. אבל החיים קורים.
נכון, נכון מאוד. ולי זה גם מאפשר קצת את הבועה הזאת של הרגע לא לחשוב על זה.
כן, נכון.
אני חושבת הרבה עכשיו על ירדן, ביבס.
גם אני.
מכל מיני אספקט.
אני דואגת לו.
מכל מיני אספקט, בטח, כי זה הבן של כולנו. זה כמו שבזמנו, אני אזכרת, כשגלעד שליט היה בכלא, בסיכומו שבר הוא הפך להיות, בשבי, סליחה, הוא הפך להיות הילד של כולנו, זה היה מוטו שם.
ברור, בטח. לא הנפתי דגל ישראל עד שלא ישיבו אותו.
כן, תקשיבי, זה נורא.
ממש ככה.
כן.
בכל אופן, נחזור לענייננו הקטנים באמת. יש לי נכד שהוא עוד מעט בן 4, עוד חודשיים. הוא באמת מותק של ילד, אין בעיות, גם בגן הגננת מדווחת שהוא חברותי ו...
מעולה.
משחק עם ילדים, פעיל, הכל בסדר.
יופי.
תפו תפו, מה זה נקרא.
כן, יופי.
היו לו כל מיני בעיות בעקבות טראומות המלחמה, כמו לעוד הרבה ילדים, כל מיני תופעות וזה. עכשיו יש תופעה חדשה. הוא מדי פעם, כשאימא שלו הייתה לוקחת אותו לגן, הוא היה עושה לה קצת קונצים. לפעמים היה מצליח, לפעמים היו דרמות. אבל בכל זאת הם נפרו את זה. וכשאבא שלו היה לוקח אותו לגן, אין שום בעיה.
שאת יודעת, זה מלמד אותנו המון.
בטח.
המון, המון. זה מראה לנו שהוא עושה את זה לה.
נכון,
כי
נכון.
כי היא נשארת, כי היא נשברת, נכון, כי היא מרחמת, נכון, כי היא מרימה על הידיים, בדיוק. כי זה... והאבא, ענייני.
הוא מאוד קונקרטי.
ענייני, נכון. מאוד אוהב את הילד, סומך על הילד, נכון. שהכל יהיה בסדר, כנראה לילד באמת טוב בגן. אז הוא אומר לו, בא עם התוק שלי, אבא בטוח שהוא יתגבר, ואבא צודק, כי הילד באמת מתגבר. אוקיי, הבנו.
נכון.
כן.
עכשיו... זה החמיר הדבר הזה, כי הוא עושה את זה גם עם האבא ברמה מאוד גבוהה. הוא כאילו יוצא עם האבא לכיוון האוטו.
בבוקר. נס,
ואז מתחילה הדרמה, אני רוצה עוד חיבוק מאמא, ואמא יוצאת ונותנת לו עוד חיבוק. חוזרת הביתה, ואז האבא אומר, טוב, אני חייב כבר להגיע לעבודה, בואי, הוא בוכה, הוא מסתכח על הרצפה. אז היא באה, זה כבר מאוחר, והיא
חלגיע לעבודה. עזבו, 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 זה בלגנים, אלוהים, סבתא לי.
מה זה בלגנים?
איזה בלגנים? זה כל כך פשוט, כולו בן 4.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
נו.
היא אומרת לה, אני אומרת, את חייבת להציב בפניו עובדה.
אל תדברי, אל תדברי איתה, תדברי עם החתן שלך. היא נקודת התורפה.
לא, אבל יש ימים שהוא פשוט לא בבית, והיא חייבת
לעבודה. אז תראי. קודם כל בואו נתחיל עם זה, שהאבא, שלאבא גם יותר קל ויותר פשוט, כי ברגע שהוא אומר, תצאי, תחבקי, תתני, זאת אומרת ששניהם שם. פה, היציאה לגן, תראי,
נכון.
בגלל איזושהי סיבה קשה לו.
לא שאלה יודע... אם זה לא מדליק נורה אדומה, היא כל הזמן חוששת שאולי קרה משהו בגן, שפתאום זה
הפיר אוקיי.
והפך לקיצוני.
אז בואי נבלוש.
זה כבר מעפר למשחקים איתה.
אז בואי נבלוש. אז א', שתשלח מישהו... עם פאה ועם שפם ועם בגדים אחרים, שיסתכל על החצר ויראה איך הילד מתנהג בחצר, ויראה אם הוא רץ ואם הוא שמח ואם טוב לו ואם הוא משחק עם החברים שלו ואם הכל סבבה, זאת אומרת שהכל בסדר. ב' עוד יותר, אם היא לא שקטה, שתעשה מה שהורים אחרים עושים, שתשים בתיק שלו מכונת, תשים בתיק שלו, לא יודעת, מטה פקלטה, הרבה הורים עושים את זה, אני לא יודעת אם זה חוקי או לא, אני באמת לא יודעת.
זה נכון, והיא גם חשבה על זה, אבל את יודעת, זה בעייתי מוחזקים
באיזה אזור
ש...
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
החיים שלנו, סבתא לי, בסיכומו שבר, מבוססים המון על אמון. זאת אומרת, נכון. אני שמה את הילד בגן, שמעתי טובות נכון. על הגננת, הילד הלך בשמחה, אני מקווה שיהיה בסדר. בסיכומו שבר, אני 8 שעות ביום לא רואה אותו, אנשים אחרים מגדלים אותו, בורח לו פיפי, שופכים לו חול על הראש, אומרים לו את השמן, אומרים לו את המטומטם, הוא לא מחכה בתור, לא נותנים לו, דוחפים אותו, מקבל מכה, שמים לו פלסטר. באמת, כל זה, כל הדברים האלה קורים לילדים, ואנחנו מקווים שזה ינועל כמה שיותר בסדר, שזה לא ישרוט אותם ולא יחיב להם ולא כלום ולא כלום ולא כלום. אם היא קצת בולשת, היא תראה את החצר, שתשלח מישהו לחצר, אם יש אפשרות להיכנס לגן בהפתעה, אנשים זרים, שתראה אם יש שם צרכות, אם יש שם צעקות, שתראה אם היא יכולה לעשות עבודת בילוש, כדי להרגיע את עצמה. כדי להרגיע את עצמה, כל דבר יכול לעשות לנו מנורות, איך קראת לזה? אדומות, איך קראת לזה?
נורות אדומות.
נורות אדומות, כל דבר, כל בכי של ילד יכול לעורר נורות אדומות. השאלה, עד כמה יש לי אמון, עד כמה אני אומרת זה חיים של ילדים, עד כמה אני אומרת זה קורה, עובר דברים, אני לא יודעת אם אבא שלו היה במילואים, עם ההורים שלו רבים, עם אמא שלו...
השאלה באמת, איך להביא אותו לגן, באמת.
להחזיק אותו, אני אגיד לך איך.
הוא ממש מתפרע, הוא
צורך, אבל למזלנו... הוא בן 4. הוא בן 4, אם הוא היה בן 6 או בן 8, זה היה לגמרי אחרת. הוא בן 4. אמא שלו ואבא שלו צריכים לשבת על הקצה המיטה שלו בשבת בערב, ולהגיד לו, ילד אהוב ומתוק, בזמן האחרון בבוקר, לא מתחשק לך ללכת לגן. ואתה יודע שילדים הולכים לגן וההורים שלהם הולכים לעבודה. ובגלל זה ממחר בבוקר יום ראשון, כל יום, אנחנו נרים אותך לידיים, גם אם לא תרצה מתוק שלי, כי אתה אמור להגיע לגן, ואנחנו אמורים להגיע לעבודה בזמן, ולכן גם אם לא תרצה פיצקי, זה מה שיקרה. אנחנו נחזיק אותך, אנחנו נחשים אותך באוטו, ואנחנו נביא אותך לגן. עכשיו, אם היא אומרת שיש לנו נורות אדומות, שתבדוק אותן. אבל כל זמן שהיא ממשיכה לשלוח אותו לגן,
היא מפחדת שהיא כאילו תנסה לשלוח אותו לגן, ואולי בסופו של דבר באמת הילד עובר שם משהו לא טוב.
אז שהיא תבדוק, אז שהיא תישאר איתו בבית. שהיא תישאר איתו בבית, היא לא יכולה לחיות על שני העולמות, גם לפחד וגם לשלוח אותו, היא לא יכולה. היא צריכה לקבל החלטה, וכל זמן שההחלטה שלה, אני מוציאה אותו לגן, הוא צריך לצאת לגן, והיא יכולה או להישאר איתו בבית ולעשות עבודת בילוש, או לשלוח אותו לגן ולעשות עבודת בילוש, או להגיד, לדעתי הכל בסדר, הילד עובר משהו, את אמרת לי שהתחלנו את השיחה, את אמרת לי שהוא עבר
כל מיני דברים. כן, הוא עבר כל מיני דברים.
נכון, הנה, עבר והתחיל משהו אחר, עבר והתחיל משהו אחר. אולי גם זה יעבור, אבל מתי זה יעבור? כשהילד יבין שאני נחושה, שאני ברורה, שככה זה בחיים, אם זה מה שהיא מחליטה. אם היא יכולה להישאר איתו בבית, היא לא תהיה...
לא יכולה, לא יכולה, היא צריכה לעבוד, מה זה?
האמת, בינך ובינך.
זאת לא אופציה.
תסתכלי עליי, תקשיבי לי טוב, זאת אופציה מעולה. אם היא חוששת משהו שקורה, שתתפטר, שתישב עם הילד בבית, שתעשה לו הום...
היא לא יכולה כלכלית.
אני עוצרת אותם, שתעשה לו הום סקולים. היום לצאת לעבודה, זה לא עובד מבחינה כלכלית. כמעט כל המשכורת השנייה הולכת על הילדים. אז זה הולך על בגדים, זה הולך על איפור, זה הולך על רכב שני, זה הולך על אוכל מוזמן, זה הולך על לאכול בחוץ, זה הולך על צהרון. כמעט כל המשכורת השנייה הולכת על הילד. להישאר בבית היום, לצאת היום לעבודה, זה לא יושב רק על הכלכלי. זה יושב על זה שאני רוצה ללכת לעבודה. אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להתאפר יפה, אני רוצה לצאת מהבית. המשמעות היא שהילדים הולכים לגן. עכשיו, אם היא החליטה שהיא הולכת לעבודה, הילד הולך לגן, היא לא יכולה לחיות פה עם שני העולמות, ברגע שהיא חיה על שני העולמות, תראי איזה נזק היא עושה לילד. אז היא יוצאת, אז זאת חיבוק, אז היא מורחת את זה, מסכן, היא מורחת לו את זה כמו מסטיק, והוא מלל והוא סובל. הילד, היא צריכה להיות ברורה והחלטית. החלטת שיש לך סימנים אדומים, תבלשי, תבררי. בינתיים הילד הולך לגן, אז הילד הולך לגן. זה שאת עכשיו פוחדת שאולי קורא לו שמרה, אבל למרות זאת את שולחת אותו, מה עשינו? אם את שולחת אותו, תשלחי אותו בביטחה, תגידי לו לגן צריך ללכת, מבוגרים לעבודה, ופשוט תקחי אותו לגן. ואז, וזה שאמרתי, בן ארבע, אז האבא שלו לוקח אותו לידיים, והילד בוכה, ואמא אומרת לו, ביי מתוקי, ואמא נכנסת לשירותים ופורצת בבכי, ולא מפריעה לילד. היא הורסת את הילד, מסכן הילד, רחמנות, תראי מה היא עושה לו. כל מה שצריך פה זה להיות מאוד ברורה. אם את שולחת אותו, שחררי אותו, מה את עושה לו? שחררי אותו. אבא שלו ייקח אותו, אבא שלו יחגור אותו באוטו גם אם הוא רוצה להיות חגור.
הוא פותח את החגורה, הוא ממש...
בסדר, ואז מה הוא עושה? הוא נשכב שם? מה אני אגיד לך? אם לאבא אין ברירה, אז הוא יעבור על החוק, אם הנסיעה היא של 6 דקות, שיקפיץ את הילד. אם הוא יכול, שיקח את הילד על הידיים. לא יודעת מה להגיד לך, ברגל. אבא ידע להתגבר על זה, האמא היא...
הנקודה החלשה.
עכשיו, הבעיה היא גם, שהיא גם כבר קובלת את הידיים של בעלה, היא בטח כל הזמן אומרת לו, לא, אבל עזוב, אז זאת חיבוק, אז תיתן לו. היא קובלת את ידיו, שהוא יודע לעשות את זה כמו שצריך, ולא רק זה, היא הורסת לילד. תראי מה היא עושה לילד. אני אומרת לך, בימים שהאבא בבית, שהיא תצא מהבית חצי שעה קודם. שתקדים?
זה כן, היא עושה את זה, בטח.
עכשיו, בימים שהיא לוקחת אותו, שהיא תיקח אותו, שהיא תעשה מה שבעלה עושה. שהיא תהיה בטוחה, שהיא תגיד לילד זה מה שצריך לעשות, גם אם אתה לא רוצה, אפרוח של אמא, לגן חייבים ללכת, ושהיא תוריד אותו חיבוק ונשיקה, ותעביר אותו לגננת, והילד צורח, אמא, 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 והיא לא מסתובבת אחורנית, והיא נכנסת לאוטו ופורצת בבכי. אבל הילד מבין שמביאים אותו, וזהו. הרי מה קורה עם הילד? הוא הולך ומשכלל את ההתנהגויות שלו בפרידה. אז הוא בוכה, אז הוא צורח, אז אמא, 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 אז רק עוד חיבוק, אז היא באה, והיא מתרחקת, אז רק עוד נשיקה, אז היא חוזרת, והיא מתרחקת, אז לא, אז לא, לא, ואז הוא גם יתחיל להשתין, ואז הוא גם יקי, ואז הוא גם ישכב, נו די, רחמונס על הילד.
כן.
ברגע שיש לנו הורי חזק, שם את רואה כמה לילד הרבה יותר קל, וזה הורי חזק, זה לא הורי לא אוהב, זה הורי אוהב אקסטרה.
נכון, אני בדעה שלך.
כי גבול שמים רק באהבה.
בדעה שלך לגמרי.
אז היא צריכה להבין שהיא מחבלת לילד, מסכן. עכשיו, באמת ובתמים, אם היא חושבת שקורה שם משהו, שתהיה יצירתית ותחשוב איך היא בודקת את זה. אבל כל זמן שהיא שולחת אותו לגן,
צריך להיות בלב שלם.
כן. גם אם היא לא בלב שלם והיא בודקת, צריך להיות עבור הילד קצר. קצר. כי הילד הרי יודע שבסוף יביא אותו. הילד יודע שבסוף יעזבו אותו.
נכון.
אבל אם בגן טוב לו, אז מסכן הכל הרבע שעה של המריחה הזאת. מבינה, זה שברון לב לכולם.
ממש כך, נכון.
זהו, זה מה יש לי להגיד. תני לה להקשיב לשיחה. לא רק אני אומרת, תני לה להקשיב לשיחה באופן מלא. אני מקווה שזה באיזשהו אופן יעזור.
אני מאוד מקווה, כן, כן.
כל טוב.
טוב, מיכל, תודה רבה לך. כרגיל, לאיזה רב.
תודה, תודה,
תודה, תודה, תודה.
גם לך, סבתא, כל טוב, שבת שלום. ונמצאת איתי על הקו הדר בנימין. אהלן, הדר.
היי מיכל.
היי, אני רגע אציג לכם אותה. הדר היא מנהלת תחום ילדים ומתבגרים שהם נעדרי עורף משפחתי בעמותת ילדים בסיכוי. עכשיו תחשבו רק רגע על הדבר הזה, אמנם זה נועם, אבל זה ילדים נעדרי עורף משפחתי. תכף תבינו את העוצמה של הדבר הזה. הדר, לפני שאנחנו מתחילות רגע, ובאות בבקשה גם למי שמאזין לנו, ספרי לי רק רגע על העמותה של ילדים בסיכוי, כי אני זוכרת שבזמנו קראו לילדים האלה ילדים בסיכון, ונדמה לי שאתם, אתם עשיתם את ההבדל, את ההבחנה, אז שתפי אותנו רגע בזה.
אז באמת הרבה פעמים אנחנו אומרים ילדים בסיכוי, שואלים אותנו ילדים בסיכון, ואנחנו מתעקשים על הסיכוי, וזה באמת עמותה מאוד ותיקה, שקיימת כבר 40 שנה, ובאמת נותנת מענה לילדים מתבגרים ובוגרי פנימיות, ושם הדגש על הסיכוי, על הכוחות שלהם, והאמונה שאם ניתן להם את המענים שהם זקוקים להם, ונבנה עבורה מעטפת נכונה, יש להם סיכוי לבחור בחיים אחרים.
מי זה הילדים האלה? מי הם?
אז אני אגיד שבתוכנית שלי אנחנו עובדים בשותפות יחד עם משרד הרווחה, אנחנו נמצאים במיזם משותף, ובעצם זה יש היום 1,200 ילדים ומתבגרים בפנימיות של משרד הרווחה ברחבי הארץ.
וואו, זה המון.
זה המון שהם מוגדרים נעדרי עורף משפחתי. זה ילדים המתבגרים שאו התייתמו מהעולם, או שיש מורכבות מאוד גדולה בקשר, וזה בעצם מתבטא בזה שכמעט כל סוף שבוע, כל חג, כל חופשה, אין להם בית שהם יכולים לצאת אליו, והם בדרך כלל צריכים להישאר בפנימיה.
ו-1,200 ילדי נועם נדרי עורף משפחתי,
כן, כן.
זאת אומרת, ילדים בכל מיני גילאים, 4, 8, 4,
לא, לא, הטווח גילאים זה 8 עד 8.
אוקיי, ילדה בת 8, ילד בן 10, 14, שהם נשארים בפנימיה, אולי עם עוד כמה ילדים, כי אין להם משפחה ללכת אליה, לאכול ארוחת שישי, לנסוע לטיול בשבת, אני לא יודעת מה
לשבועי. נכון, ואנחנו יודעים שזו התמודדות מאוד קשה, שמשאירה אותם עם הרבה בדידות, והרגשה של חוסר שייכות, ובאמת, מתוך ההבנה שזאת חוויה, נולד המענה הכל כך מיוחד הזה, שנקרא משפחות מלוות. ואני אגיד, יש לנו היום ברחבי הארץ 300 משפחות מיוחדות ומקסימות, שפותחות את הבית ומוכנות להכניס פנימה ילד או ילדה, ובעצם לתת להם מקום, לתת להם הרגשה שהם חלק, שהם אהובים. ואני חושבת שאולי הדבר הגדול ביותר זה שהם גם נחשפים למה זה מודל משפחתי מיטיב. מה זה יחסים בין אמא ואבא, איך רבים מבלי שנזרקות צלחות באוויר, איך משלימים. והדבר הזה זה דבר שאם אני לא חובר, מאוד קשה לי להפנים אותו.
ברור, ברור. זה מזכיר לי משהו שתמיד אני אומרת, זה לא משהו שאפשר לדבר עליו, זה משהו שצריך לחוות אותו, להיות בו. זה מה שמלמד ילדים. וואו, והדר, כרגע יש 300 וכמובן צריך עוד. מי יכול להיבחר? מי יכול להציג מועמדות? מי יכולה להיות משפחה מלווה?
אז המבנה המשפחתי מבחינתנו יכול להיות מאוד מגוון. זה יכולה להיות משפחה שמורכבת מזוג הורים והילדים שלהם, משפחות חד-הוריות. יש לנו גם נשים רווקות, זוגות חד-מיניים. כל הוא יכול להיות מאוד מאוד מגוון.
גם מבוגרים?
גם מבוגרים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על טווח הגילאים של בין 30-65, וזה גם מבחינת אור, פחות חילוניות, דתיות, חרדיות וערביות.
אוי, את במקום שמדי פעם את בורחת לנו, אין קליטה, אדר.
סליחה, הנה, שומעים אותי יותר טוב?
כן, אז התחלנו להגיד, נתנו רגע את הצוויון של המשפחות המלוות, אז הגילאים הם 30-65, מכל כן. שטחי החברה והמגדר וסוגי המשפחות, וגם כן. הרווקים ורווקות שיש לנו נכון. פה בארץ. אוקיי.
ואני יכולה להגיד שזה באמת, זה הזדמנות גם להכניס ילד לבית, להרחיב את הבית, להרחיב את הלב. נוצרים קשרים כל כך משמעותיים, באמת אני והצוות שלי לא מפסיקות להתפעל מהדברים המרגשים שקורים בבית של משפחה מלווה.
כן.
אם זה כל הפעילויות שעושים בפעם הראשונה. עכשיו הייתה לנו משפחה שלקחה פעם ראשונה את הילד לאלת. הייתה חוויה מטורפת בשבילו. אם זה כשכל שבת הוא מגיע ומכינים לו את האוכל שהוא אוהב, ויש לו את המקום שלו ואת החדר שלו, וכשמגיע יום הורים, הוא לא הולך לבד, יש מישהו שדמות הורית שמגיעה ונמצאת איתו, ובמסיבת סיום, המקום שלו בקהל,
מישהו מסתכל
לא נשאר
עליו,
רק,
כן.
מסתכל ומצלם ומתפעל, וזה ילדים שרגילים הרבה פעמים להיות בלבד הזה, שבאמת הפנימיה מאוד מנסה למלא את זה, אבל פנימיה היא לא תחליף למשפחה. ואנחנו רואים שבמקום שבו משפחה מלווה נכנסת, היא נותנת החוויה הזאת, החיבור הזה הוא כל כך חזק, שהוא ממש עובר הרבה פעמים את המעגל ומאפשר חוויה מתקנת.
לילדים.
לממש חוויה משנה חיים לשני הצדדים.
עכשיו, זה תהליך, זה תהליך שאנשים צריכים אומץ והרבה מאוד רצון כדי לגרום לילדים האלה להאמין בהם, כדי, נכון?
נכון.
כדי לתת לילדים הרגשה של אני פה ואני אוסף אותך ואתה בא ואתה איתנו ואני איתך, לא זמני.
נכון.
זה לא זמני, התחייבתי.
נכון, אנחנו לא מדברים על אירוח נקודתי, אלא על ליווי מתמשך לאורך זמן, כדי שבאמת נוכל לרפא את הנפש הקטנה והפצועה, ובאמת להראות להם שיש פה מבוגרים אחרים שלא נעלמים, שלא מבטרים, התהליך פה הוא חייב להיות לאורך זמן.
כן,
אני אגיד וואו. שכל משפחה שפונה אלינו עוברת איתנו תהליך שאנחנו באמת מכירים אותה מאוד לעומק ומלווים אותה בתוך הדרך הזאת, גם בודקים לראות האם זה מתאים, גם עושים ככה תהליך התאמה בין משפחה לילד, וממשיכים ללוות את המשפחה בדרך הזאת, זאת אומרת, המשפחה בשום שלב לא נמצאת לבד, וזה באמת דבר מדהים, ואני אשמח שאם יש משפחות שמאזינות, והדבר הזה נשמע להם מתאים,
כן.
יפנו אלינו וידברו איתנו.
כן, כן, לזה, בגלל זה, זה מה שרציתי, להוציא פה קול קורא, למי ששומעת ושומע, ויכול או לא יכול, או חושב על הוריו, או חושב על חברים, תפיצו את הדבר הזה, תספרו לאנשים שיש ילדים שחיים בפנימיות, ואין להם עורף משפחתי, והם לבד בשבתות, בחגים, הם לבד, ו... ומי שמוכן להיות להם למשפחה. אז מי שרוצה לברר ולשאול ולהמליץ לאן מתקשרים, איך עושים את זה?
אז אפשר גם לחפש אותנו בגוגל, להיכנס לאתר שלנו, ילדים בסיכוי, משפחות מלוות, יש שם את כל הפרטים.
אוקיי, אני חוזרת רגע. ילדים בסיכוי, ואז בתוכו אתם רואים משפחות מלוות. זה מה שאתם כותבים בגוגל. אוקיי.
נכון, ובנוסף אפשר ליצור איתי קשר באופן אישי, אני אשמח לענות לכל שאלה שיש. המספר שלי זה 050.
רגע, אני כותבת כדי להגיד אותו שוב.
050-899-2825.
אוקיי, אני חוזרת ואני גם אחזור על המספר שוב לפני סוף השידור. מי שרוצה לברר, לקבל קצת יותר מידע על להיות משפחה מלווה של ילדים בלי עורף משפחתי, בעמותת ילדים מסיכוי, אפשר דרך, דרך גוגל, ילדים בסיכוי משפחות מלוות, או ליצור קשר עם הדר ב-050-899-2825.
כן.
וואו, אדר.
והלוואי עוד משפחות יצטרפו לקהילת המשפחות המהממת שלנו. ומיכל, ממש תודה על המקום ועל הבמה, והלוואי זה באמת הדבר הזה יגיע לעוד משפחות שהדבר הזה הוא מדבר אליהם.
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
ושנמצא לכל הילדים משפחה.
אמן, הלוואי, הלוואי. שנעשה, שנוסיף לטוב בעולם. אמן. תודה רבה.
תודה לך,
אדר, תודה, אדר בנימין, מנהלת תחום ילדים ומתבגרים נהדרי עורף משפחתי בעמותת ילדים בסיכוי. אז אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לברר, אם אתם רוצים להמליץ, זה חשוב, תעשו את זה. אוקיי, אני ממשיכה ויש מישהו על הקו. שלום.
שלום.
היי.
היי, מה שלומך?
בסדר, תודה. כן. איך אני יכולה לעזור?
אני מתייעצת לגבי הילדה שלי, בת 8.5. היא ילדה מאוד רגישה, והיא מאוד רגישה לסביבה, ומאוד חברתית, אבל שינויים אף פעם לא עשו לטוב, והיא תמיד ילדה שבודקת גבולות. וכרגע היה לה איזשהו שינוי בבית ספר של החלפת מחנכת, וזה מלווה בזה שאני מקבלת הרבה פניות מבית ספר הזה שהיא לא מכבדת את הכללים, או שהיא יוצאת באמצע השיעור מהכיתה, או שהיא כועסת. עכשיו אנחנו עושים את העבודה על שליטה בכעסים, כן.
איך? מה הכוונה?
אנחנו בטיפול רגשי, טיפול רגשי באומנות, ואנחנו מלווים על ידי מישהי, ואנחנו פונים אליה כשצריך, ואתמול גם כן שוב קיבלתי איזושהי פנייה. אם היא מחליטה שהיא אומרת את, את מה שיש לה להגיד, אז זה תמיד צריך להיות שם מסע ומתן, זאת אומרת, זה אף פעם לא נחתך, תמיד יש שם ניסיון לוויכוח, או לנהל את העניינים, או להחליט בדרך שלה.
עם המבוגרים או גם עם החברות?
עם המבוגרים, בעיקר. עם החברים היא יותר גמישה.
אוקיי, אני רוצה, רגע, אני רוצה רגע להגיד לך, כשאומרים לי, הילד מתווכח, אני לא מקבלת את זה. זה מבוגר שמתווכח איתו בחזרה. הילד יכול להגיד לי כל מה שהוא רוצה. אני יכולה גם לא לענות. אם אני אומרת, מבחינתי ברגע, ברגע זה, זה סוכם, ומה שצריך לקרות זה 1, 2, 3, או מה שאני מתכוונת לעשות זה 1, 2, 3, או מה שאני מצפה ממך לעשות זה ככה וככה, אני לא דנה בזה יותר. כן, אבל, אבל, כן, אבל, אבל, כן, אבל, אני לא דנה בזה יותר. ואז, או שהילדה תעשה את זה, או שהילדה לא תעשה את זה, ואם היא לא תעשה את זה, היא צריכה לדעת מה ההשלכות של זה.
נכון.
צריכים להבין.
נכון, נכון, עד פה הכל בסדר.
בדיוק.
ואז אתמול קיבלתי איזושהי שיחה שהיא לא מקשיבה לזה שהמורה פונה אליה כבר כמה פעמים, והיא לא מכבדת את הכללים, אני לא אפרט נקודתית מה היה, אבל זה בערך היה הסיפור. ואז התייעצתי עם המטפלת המטפלת הרגשית, והיא אמרה, מה הכי כואב? ואמרת, תקשיבי, שני דברים שכואב לה. חוג, שהיא מאוד מאוד אוהבת, אבל אני במקביל גם משלמת עליו, וחבל לי לקחת לה את זה. ומסכים, מסכים זה משהו שהוא מאוד חשוב לה. אז היא אמרה, תסבירי לה בדיוק מה את מצפה ממנה, ולאור זה שהיא לא קיבלה את הכללים, את מונעת ממנה יום אחד מסכים, זה בסדר למנוע ממנה יום אחד מסכים, וזה באמת מה שנעשה. עכשיו לפני שעה בערך היית בשיחה עם מישהי ואת אמרת לה אני לא מאמינה בעונש, וההשלכה צריכה להיות מותאמת למעשה, ופה אמרתי רגע, אז איך אני הייתי הנכון? הייתי מקשרת את העונש שכואב לה למעשה הזה של הבית ספר, שהוא לצורך העניין אין קשר בין שני הדברים.
אוקיי, תראי, הרבה פעמים אומרים לי, אני לא מאמין בעונש, אני לא מאמינה בעונש. ואז אין פה איזו הגדרה ברורה של מהו עונש. אני מאוד מאמינה בתקיפות, אני מאוד מאמינה בסנקציות, אני מאוד מאמינה בלהגיב ולפעמים להגיב בחומרה למעשה לא ראוי של הילדים. כן, מאוד מאמינה. אני רק רוצה לעשות כמה שאני יכולה יותר סנקציה שלי, העונש שלי, התגובה שלי, העמדה שלי, תהיה מחוברת למה שהילדה עשתה. אם אני באה ואני אומרת לה, תקשיבי טוב, את לא מתחשבת בי או במורה, ולא פועלת על פי הכללים, מה שאני מצפה ממך, אני חושבת שגם אני יכולה להרשות לעצמי לא לצפות בכללים ולא לתת לך, את לא עושה מה שמבקשים ממך, אני לא עושה מה שאת מבקשת ממני. יש פה מערכת יחסים הדדית. זה כאילו אותו עונש, אבל הצלחתי בטריקיות שלי, כי אני בתחכום, כי עדיין אנחנו מבוגרים, ותודה עליי קצת יותר מתוחכמים ויצירתיים מהם, הצלחתי לייצר איזה משהו שהוא מחובר. זה לא בא מהמקום של ככה, את ילדה רעה, אני הולכת להכאיב לך. זה המהות של עונש, או של מישהו שהוא אומר, אני אכאיב לילדה, אני אקח ממנה משהו שכואב לה. פה זה כאילו, זה מחובר לכל הדרך של הסמכות הסמכותנית והמשפילה של סבא וסבתא שלנו, של לאורך כל האבולוציה האנושית עד אמצע המאה ה-20. הילד עושה משהו רע, אני אכאיב לו. פעם זה היה אני אכאיב לו. שמי, לי הייתה מורה שהייתה מפליקה לנו עם סרגל על הידיים. וזה אני אכאיב לה, כדי שהיא תבין, או אני ארביץ לו בחגורה, או אני אבעט בו, או אני אנעל אותו בחושך, או אני אוציא אותו מהדלת, אני אכאיב לילד, ומזה הוא ילמד שלא כדאי לו לעשות את מה שהוא עושה, כי אחרת הוא הולך לשלם על זה מחיר מאוד יקר. זה העונש, הסמכות, מה שהיה, הסמכות המשפילה והכואבת. אני היום באה ואומרת משהו אחר, בוא נייצר מצב, לא אכפת לי שהוא כואב לילד והוא מכאיב לילד, והוא כואב רגשית. הוא מעציב את הילד, הוא מתסכל את הילד, הוא מכעיס את הילד. אני כן, זה הסנקציה. אם תקראי, רוצה לקרוא לזה עונש, אפשר לקרוא לזה עונש. אבל כשאני עושה את זה, אני צריכה לחבר את זה באיזשהו אופן להתנהגות שלו. זה צריך להיות כתוצאה מהתנהגותו. ולכן זה... הדוגמה שנתתי מקודם, אני לא יודעת אם הצלחת לשמוע. הילד שלא רוצה ללכת לבית ספר, כי משהו הוא לא עשה, הוא לא רוצה להתמודד עם זה שהוא שכח.
עם הפוך, שהוא חולה.
נכון. אז אבא שלו אומר לו, בסדר, אני מוכן לשמור עליך ולהגיד שלא הלכת כי היית חולה. אבל זה אומר שלא תוכל ללכת לחוג אחרי צהריים, כי אם אתה חולה, אתה חולה. מה יהיה אם יראו אותך בחוג כדורגל? מה יגידו עליי? עכשיו, את מבינה מה עשיתי פה?
אני מבינה, אז בעצם קישרת בצורה
מתוחכמת
את ההשלכה
למה שהיא עשתה. בדיוק. עכשיו, אם את הולכת לבית ספר ומתנהגת באופנים מסוימים, לא חשוב מה שעשית, ואני מקבלת על זה הערה, אני נפגעת, אני מתאכזבת, אני כועסת, אני יודעת מה חושבים עליי אחר כך שיש לי בת כזאת חוצפנית, עם פה כזה, זה גורם לי לא רוצות להיות נחמדה אלייך. את לא משתפת פעולה איתי, עם הרצונות שלי, עם הצרכים שלי, את מתנהגת באופן כזה שמשליך עליי, אני אחר כך מופתעת בכלל שאת מצפה ממני שאני אהיה נחמדה. אני לא. אני כעוסה, אני מתוסכלת, אני עצובה, ממש לא בא לי להיות נחמדה. עכשיו, מה זה אומר, בא לי להיות נחמדה? תחליטי את. זה יכול להיות שאני לוקחת את אחותה ואני יורדת איתה ואני לא לוקחת אותה. זה יכול להיות...
השאלה פה, האם זה באמת לא איזושהי, לא יודעת מה, סנקציה שהיא לא מידתית בין זה שהיא עם אחותה, אני כן הלך לסרט ועוד והיא לא.
אני לא יודעת, תחליטי את אם זה מידתי. מידתי זה נורא עניין סובייקטיבי. מידתי זה מאוד סובייקטיבי. מישהו אחד יכול להגיד לך, זה נקרא מידתי? לקחת ילדה לסרט, זה בקטנה. מידתי זה אומר ששלושה שבועות את לא לוקחת אותה לסרט. זאת אומרת, זה באמת נורא אישי וסובייקטיבי. מה זה מידתי בעינייך? מה זה אומר קשה בעינייך? איך מוכיחים אהבה? איך הם מוכיחים כעס? מידתיות היא מאוד סובייקטיבית, יקירה, באמת.
אוקיי,
ואיך... זה בינך לבין עצמך, מה, כן?
שאלה נוספת, סליחה שקלטתי.
אוקיי, לא נורא.
נגיד, באותו יום, לא יודעת מה, היא קיבלה את האנישה הספציפית הזאת, ואז בערב האחיות הולכות לאיזושהי פעילות, בסדר?
כן, כן.
והיא גם רוצה. אז האם... ילד שוכח מהר את האירוע, ואם נגיד אני אקח אותה עכשיו גם לאותה פעילות, ביחד איתן, זה כן יוטמע,
או שזה מהר מדי וזה ישכח לה ויתחזור על זה.
יש פה כמה שאלות ואני אענה לך עליהן אחת אחת. אחד, בדרך כלל ילדים לא שוכחים, אבל נגיד שהיא שוכחה. באמת, היא עשתה את זה ב-11 בבוקר, אין לי ציפייה שזה מה שמעסיק אותה עד 6 בערב. נגיד שהיא שכחה, אז אני אזכיר לה. אחד, אני אגיד לה. אחד, שתיים, אני אחבר את זה. אני אגיד לה, תקשיבי טוב, אני עכשיו הולכת עם האחיות שלך, אני לא לוקחת אותך. אני מאוכזבת. אני לא, אני מתקשה להיות נחמדה, אני מצטערת. בלב שלי עוד זה יושב כמו אבן, כל מה שעשית בבית ספר, אני... את מחשבתי זה לא עובד, זה לא עוזב כל כך מהר. אני לא מרגישה שאני יכולה להיות אדיבה ונחמדה, אני מעדיפה ללכת בלעדייך. תשמעי, זה קשה. אבל הילדה ישר, תבין. לא, אמא, אבל לא, תראי, ישר תבטיח להיות ילדה טובה. תגידי למאמי, אני לא יכולה כל כך לסמוך על הבטחות שלך כרגע, כי כבר אמרת את זה 4 פעמים בשבועיים האחרונים, וקשה לך, זה לא עומד. עזבי, תניחי. עזבי, אני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, אני יוצאת עם האחיות שלך, אני לאט לאט הרגע ואשכח מזה. עכשיו, מבחינתה, זה נורא כואב הלב, אבל היא שם בבית, לבד עם אבא שלה, היא פנויה לחשוב שכשהיא עושה משהו ואני נפגעת מהמשהו הזה שהיא עשתה, יש לזה השלכות. והשלכות הן זה שאני לא רוצה לתת איתה, כי אני לא כל כך רוצה להיות בחברתה, לא נעים לי. אני עצובה וכועסת, ומאוכזבת. עכשיו, האם זה בידתי? זו החלטה שלך. אני חושבת שאפשר לעשות דברים כאלה, ואני חושבת שילדים לומדים מאוד עוצמתי מרגעים כאלה. וזה בא מתוך המון אהבה. אני רוצה שיתחשבו בי, ולא רק תפקידי להתחשב כל הזמן. ונגמר הזמן שלנו.
תודה רבה.
בבקשה. ואתם... שלא אוהבים את מה שאמרתי, תחשבו על זה, ותזכרו מה התפקיד שלכם בעולם הזה. התפקיד שלכם להכשיר את הילדים לעולם הזה. התפקיד שלכם ללמד את הילדים מה זה מערכת יחסים הדדית. התפקיד שלכם זה להיות הורים אוהבים וגם סמכותיים. אני מאחלת לכם שבת שלום. אני רוצה להודות מאוד למאירה פרץ. שאני רומנו, עידו טבת, אחיית לוק, אליעזר בן יהודה ושקד מורג. תישארו פה איתנו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ופרופסור קרסו. שבת קלה לכולנו.